כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
נאזין כעת לתוכנית המעבדה כפי שהוקלטה בטוקהאוס בנמל תל אביב לפני קהל.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אני שמחה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף מיוחד של תוכנית המעבדה, המעבדה מול קהל בטוקהאוס. ייי. אז יחד אנחנו נצא למסע בעקבות שאלה. כל שאלה היא עולם ומלואו וחושפת עוד הרבה שאלות המשך. שאלת התפתחות האדם היא רחבה ומרתקת, לכן היא נבדקת מכיוונים רבים, תחומי מדע מגוונים, כדי להצליח להתחקות אחר התצרף המורכב הזה שהופך אותנו למי שאנחנו. נלמד על הנתונים שעומדים לרשותנו בהתפתחות, נכיר תהליכים פנימיים כאלה שהמדע מסוגל עם הטכנולוגיה של היום לעקוב אחריהם, לסמן, ללמוד אותם, וגם כאלה שאין להם ביטוי פיזי, וצריך להמציא ניסויים רבי משתתפים ומשתתפות בדרך כלל, כדי לגלות ולבדוק את אותם תהליכים. נלמד יחד על התפתחות המוח העוברי במהלך 9 חודשי ההיריון, כיצד נוצר המוח, מהי סינפסה ומהם תאי אב, ואיזה איבר יוצא מן הרחם אל אוויר העולם, איבר שנמצא בתוכנו. בסוף ההיריון נצא אל הסביבה שלנו, ובתהליך סבוך ומופלא נרכוש שפה. נבין שהמוח והסביבה שותפים יחד להצלחה שלנו ואפילו להצטיינות שלנו במשימת רכישת השפה. להגעים ולצלילים שמרכיבים את השפה יש משמעות, גם אותה צריך ללמוד לרכוש, והיא משפיעה על הרעיונות שלנו, מעצבת את תפיסות העולם שלנו, ודרכה אנחנו מבינות ומבינים את מה שמתרחש סביבנו. זאת הסיבה שנצא למסע בהובלת 3 חוקרות, גם אל העולם החברתי, מה שנקרא הפסיכולוגיה החברתית. נצא למסע בהובלת 3 חוקרות, כל אחת מומחית בתחומה, חקר המוח, בלשנות ופסיכולוגיה חברתית ותקשורת. תלווה אותנו גם התכונה החשובה ביותר בכל המסעות של המעבדה, ואולי בכלל בתור בנות ובני אדם, וזו הסקרנות. אני מזמינה ראשונה לבמה את דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה, במרכז הבינתחומי, מתמחה בהנגשת ידע ממדעי המוח לקהל הרחב. נועה בעלה דוקטורט במדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, כיום ראש תחום נוירופדגוגיה במרכז סגול למוח ותודעה שבמרכז הבינתחומי בהרצליה, מתמחה בהנגשת תובנות מחקר המוח לקהל הרחב ובפיתוח תכנים חינוכיים שעוסקים בנושא המוח. היי נועה.
היי, מה העניינים?
בסדר, זה נחמד שאת כל האינטימיות שאת ואני בנינו במשך כמה פרקים טובים, אנחנו עכשיו חושפות כאן.
יוצאות מהארון.
כן, יוצאות מהארון. אנחנו נעשה רגע סידור קטן. יפה. אז נועה, הכותרת של הערב היא התפתחות, כבר זה ברור וכתוב. אני רוצה להבין בתחילת הדרך את החלק של חקר המוח בהבנת ההתפתחות, ביחס לתחומי מחקר אחרים, כי כאמור, יש הרבה תחומים שחוקרים את זה.
נכון.
למשל, אמרנו הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ותכף נשמע על דברים אחרים. אז מה חקר המוח עושה בעולם הזה של התפתחות?
אז קודם כל, חקר מוח זה היסוד של ההתפתחות, אבל אני לא אובייקטיבית, כי אני חוקרת מוח. כשאנחנו מסתכלים על התפתחות מנקודת מבט פסיכולוגית, אנחנו בעצם שואלים שאלות על התנהגות, נכון? למה ילדים מפתחים התנהגויות מסוימות בגילאים מסוימים?
נכון.
ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה כחוקרי מוח, שכל התנהגות תלויה באיזשהו מבנה מוחי, תפקוד מוחי. וכמו שאנחנו עוקבים אחרי אבני דרך התפתחותיות התנהגותיות, אנחנו רוצים להבין מה הבסיס העצבי שמאפשר אותם, גם בשביל להבין התפתחות בריאה, וגם כמובן להבין מה קורה כשההתפתחות היא לא אופטימלית ויש בעיות.
אז איזה תחומים, נגיד, משלימים את המידע הזה שאתם אוספים בחקר המוח?
אז אנחנו משיקים להמון המון תחומים, בין אם זה פסיכולוגיה התפתחותית, היום גם פסיכולוגיה חברתית, כי אנחנו מסתכלים שוב על התנהגויות חברתיות, איך ילדים מתפקדים בתוך קבוצות, בעצם כל דבר.
כל דבר.
כל דבר.
רגע לפני שאנחנו צוללות על סיפור ההתפתחות של ממש, אני רוצה לשאול מראש, האם התהליך הזה שאת תארי לנו עכשיו במוח האנושי, שקורה בהתפתחות של המוח האנושי, האם הוא חופף, דומה, שונה מאוד, לא יודעת, ממה שקורה בבעלי חיים אחרים?
אז אני אתייחס בעיקר ליונקים, כי אנחנו יונקים, ואפשר להגיד שלמרות שיש הבדלים, התהליך של התפתחות המוח העוברי הוא דומה להפליא בין סליחה, בין זנים שונים של יונקים, ולמעשה, אולי זה יפתיע אתכם לגלות, אבל למשל הרבה מהמחקרים על התפתחות המוח נעשים דווקא למשל באפרוחים, שזה נשמע לנו מוזר, אבל מסתבר שהתפתחות המוח העוברי של האפרוח היא מאוד מאוד דומה להתפתחות המוח העוברי האנושי. אז בהחלט יש הרבה דמיון.
אז אולי ההבדל היחיד הוא באורך, באורך של ההיריון, של משך הזמן שהנקבה בהיריון?
כן, למרות שוב, זה מאוד מאוד מגוון בין זנים שונים של בעלי חיים, ואני אגיד שלמרות שאנחנו נוטים לחשוב שההיריון האנושי הוא ארוך יחסית, 9 חודשים...
טוב, זה כי זה מרגיש ארוך.
כי זה מרגיש ארוך, אני... מאמינה לך.
אני גם לא יודעת מניסיון אישי, אבל אני מאמינה לכל מי שאומרת לי.
כן, אבל ביחס למוח שלנו, 9 חודשים זה זמן יחסית קצר, והמוח האנושי נולד, אני לא אגיד יחסית לא מפותח, אבל הוא נולד כשעוד דרך ארוכה לפניו, וזה יתחבר לשיחה עם אירנה אחר כך.
אוקיי, אז אנחנו יכולות להתחיל לצלול, בעצם לראות איפה אנחנו מתחילות לדבר על התפתחות המוח האנושי, ואולי אנחנו צריכות להתחיל מהסיפור הדי מובן מאליו, בו שני תאים פוגשים זה את זה.
נכון, צריך להתחיל מההתחלה, ואנחנו כולנו התחלנו כצירוף מופלא של שני תאים, זרעון וביצית, ותחשבו שמתוך שני התאים האלה, עכשיו במשך 9 חודשים צריך להתרחש תהליך מאוד מואץ של גדילה והתחלקות של תאים, כי אנחנו בסופו של דבר מגיעים לתינוק אנושי שרק במוח שלו יש 86 מיליארד תאי עצב, 86 מיליארד נוירונים. אז יש פה תהליך מאוד מאוד מואץ של גדילה.
כן. אז מרגע החיבור, מה הדבר הראשון שקורה?
ברגע שהזרע והביצית מתחברים, אז החומר הגנטי בעצם של האבא והאמא מתאחד, ויש לנו ביצית מופרית שנקראת זיגוטה, ואז, כמו שאמרתי, מתחיל תהליך מאוד מואץ של חלוקת תאים, ובעצם אחרי משהו כמו 2.5 שבועות, אולי קצת לפני, אנחנו מקבלים עובר, שהוא ממש לא נראה כמו עובר אנושי, הוא נראה כמו 3 שכבות של תאים, אחת על השנייה, את מאוד אהבת את הדימוי של ה-stack of pancakes.
כן, אני מצפה שתגידי כבר שזה נראה כמו 3 שכבות של פנקייקים.
כן, זה נראה כמו 3 פנקייקים שיושבים אחד על השני, וכל אחת מהשכבות האלה בעצם תתחיל עכשיו להתפתח לאיברים שונים בגוף. וזה בעצם תהליך שנקרא התמיינות.
כן. כשהשכבה שמעניינת אותנו כדי להבין את ההתפתחות של המוח האנושי, זו בעיקר השכבה העליונה, הפנקק העליון.
הפנקק העליון זה בעצם האזור שהוא בחלק הגבי של העובר, וזאת שכבה שנקראת אקטודרם, ומתוך השכבה הזאת תתפתח בעצם כל מערכת העצבים, וגם השיער והציפורניים והאור.
ויש לנו את השכבה הזו ברגע שהיא מתחילה להתקער, אז היא לאט לאט תיסגר באיזשהו שלב.
נכון.
ואז רק יתחיל התהליך של ההתמיינות והחלוקה, לא?
אז פה יש לנו כבר התמיינות ראשונית, כי יש לנו כבר 3 שכבות של תאים שהן קצת שונות אחת מהשנייה.
כן.
ואז בעצם שכבת האקטודרם, שוב, שתדמיינו שיש לכם את הפנקק העליון, הוא מתחיל ככה להתקפל כלפי מעלה, כמו שרואים פה. זה דרך אגב תמונה ממוח עוברי של אפרוח, כמו שאמרתי קודם. רואים מין 2 רכסים כאלה שלאט לאט מתקרבים אחד לשני, נסגרים, ואז בעצם נוצר לנו מבנה של צינור. וזאת מערכת העצבים הראשונית, וגם אם מסתכלים גם על מערכת העצבים הבוגרת, המבנה הבסיסי שלה הוא בעצם מבנה של צינור.
ואז ההתמיינות משתכללת או משתנה במידה מסוימת כדי לייצר גם נוירונים, גם תאי גליה, כבר תאים אחרים.
כן, אז עכשיו שוב פעם מתחיל עוד איזשהו תהליך של התמיינות, ומתאי אקטודרם או איזה שהם תאי אב,
מתחילים... תאים של השכבה הזאת, העליונה.
נכון, ואז מתחילים בעצם מתוכם לבצר נוירונים, ועוד סוג של תאים שנקראים תאי גליה.
כן, אז בעצם כל תא כזה של אקטודרם, משכפל את עצמו, נוצרים עוד 2 כמוהו.
נכון.
וכל אחד מהשניים האלה מתפצל עוד פעם, הפעם לתא אקטודרם אחד ונוירון אחד, או לתא אקטודרם אחד ותא גליה אחד.
נכון. אז זה לא קורה כל כך מהר, זה תהליך שלוקח כמה שבועות. בהתחלה יש לנו בעצם רק התחלקות של תא אקטודרם, כי צריך חומר גלם שממנו אפשר לבנות בן אדם, או לפחות את מערכת העצבים שלו. ובשלב יותר מאוחר כבר מתחילים באמת להופיע הנוירונים ותאי הגליה.
אני תמיד שואלת אותך שאלות עם המושגים המוזרים של תבונה ומודעות. איך הם יודעים למה הם צריכים להתפצל? איך הם זה? עכשיו, כמובן שהם לא יודעים.
הם לא יודעים כלום.
ואת תמיד משתמשת במונח מאוד חכם, שזה תכנות. הם כאילו מתוכנתים לעשות את הדבר הזה, להתמיין.
נכון. אז אנחנו צריכים להגיד תודה בעצם לגנים שלנו, כי בזמן ההתפתחות העוברית, התהליך הזה נשלט בעיקר על ידי גורמים גנטיים, ויש לנו גנים שיודעים להידלק בדיוק, ואני אומרת זה מאוד בפשטנות, אבל גנים שיודעים להידלק בדיוק בזמנים הנכונים במהלך ההתפתחות העוברית.
כן.
ולתת בעצם סיגנלים, להפריש כל מיני חומרים שאומרים לתאים בדיוק מה הם צריכים לעשות. אז התאים אין להם מודעות ואין להם בחירה, הם לא יכולים להחליט שהם
נעים לא למקום שאמורים להיות בו.
נכנסים לאיזו שביתה או משהו.
ואז באמת מתחילה תנודה, מעין תנועה של התאים האלה, אל מיקומים שונים שכבר יש לנו במוח הצעיר והטרי הזה, או עוד לא מוח.
עוד לא מוח, אז צריך לזכור, אמרנו, אנחנו נמצאים באיזשהו מבנה שנראה כמו צינור, ועכשיו, אם תחשבו על מערכת העצבים שלנו, יש לנו את חוט השדרה שהוא שומר בעצם על הצורה הצינורית, אבל פה למעלה מתנפח הדבר הגדול הזה שנקרא המוח האנושי. אז צריך להתחיל לבנות אותו, והנוירונים הצעירים שנולדו לנו צריכים להתחיל בעצם לנדוד כלפי חוץ ולהתחיל לנפח את המוח.
והנדידה שלהם היא זאת שמנפחת את המוח, היא זאת שמייצרת את המבנה ואת הגודל, את הנפח. תחשבי
שבשלב הזה כבר יש לך איזושהי רקמה חיצונית שהיא הולכת להיות הגולגולת. אז אפשר לחשוב שיש לך מין כדור כזה שכרגע הוא ריק, הנוירונים מרוכזים
במרכז.
במרכז שלו, ועכשיו לאט לאט הם צריכים ממש פיזית להתחיל ללכת כלפי חוץ.
לנדוד.
ולמלא אותו בשכבות.
כן. ואז מתחיל הסיפור שאנחנו גם אוהבות להעניש אותו באלף, אף על פי שצריך להימנע מזה.
נכון.
ואחרי שהם נודדים, הם מתחילים לחפש זוגות.
בני זוג או בנות זוג.
או בנות זוג.
או בנות זוג.
אם אנחנו כבר מענישות, אז עד הסוף.
נכון. אז צריך לזכור שבעצם נוירונים, הייעוד הסופי שלהם זה להפוך להיות תאים שמתקשרים אחד עם השני, כי המוח שלנו הוא בעצם רשת תקשורת מאוד מתוחכמת, שמעבירה סיגנלים חשמליים וסיגנלים כימיים, וזה אומר שנוירון בודד בעצם לא יכול למלא את התפקיד שלו. אז הנוירונים, אחרי שהם נודדים וממלאים את חלל המוח, והנה אתם רואים עכשיו את הנוירונים הצעירים ככה, נודדים להם כלפי החלקים החיצוניים של המוח, וברגע שהם מגיעים למקום, הם מצמחים מין כפות ידיים כאלה, שגם אותם רואים שם בתמונה.
גמישות
זה כמו, יש כזה משחק של ילדים שנראה כמו כף יד, והם זורקים אותה והיא דביקית כזאת, משהו כזה.
והיא תופסת דברים לתלמידה השנייה בכיתה.
היא בעיקר מעצבנת.
נכון.
אז הנוירון בעצם מצמח מין כף יד דביקית כזאת, והיא מתחילה לגשש במרחב, ומה שהיא מחפשת זה עוד נוירון להתחבר אליו, ובעצם לייצר סינפסה. סינפסה, נקודת המגע בין שני הנוירונים.
וזה נקרא חרות גדילה?
זה נקרא חרות גדילה, כי זה
היד הזאת, הדביקה?
היד הזאת, כן. כי זה בעצם מאפשר לנוירון לגדול ולהפוך להיות נוירון בוגר.
נשאל כמה שאלות מעציבות. מה קורה לנוירון שלא מוצא בן או בת זוג?
אז נוירון שלא מוצא בן או בת זוג, כמו שאמרתי, נוירון שהוא בודד ואין לו פרטנר לתקשורת, אין לנו מה לעשות איתו, הוא מיותר, ולכן נוירונים שלא מצליחים למצוא בני זוג, עושים תהליך שנקרא בצורה מאוד מאוד ציורית ומדויקת, תהליך של התאבדות תאית, ככה קוראים לזה, זה המונח המקצועי. וזה בעצם תהליך שבו מופעל איזשהו מנגנון של השמדה עצמית, והנוירון לאט לאט מתחיל לעכל את עצמו עד שהוא נעלם.
אז זה לא ריקבון, זה ממש לעכל את עצמו,
לא
כמו
ריקבון,
שאת אומרת.
זה ממש תהליך, זה תהליך מאוד מסודר של פירוק. דרך אגב, זה תהליך שחייב להתרחש, זה נשמע לנו מאוד מאוד עצוב שנוירון מתאבד, אבל הוא בסך הכל עושה את מה שצריך לעשות, כי אם הוא נשאר שם ואין לו בן זוג, אז הוא יכול לגרום נזק.
מה הנזק למשל?
א', הוא יכול להתחיל להתחבר לכל מיני מקומות שהוא לא אמור להתחבר אליהם, וגם צריך לזכור שנוירון דורש השקעה של אנרגיה.
כן.
והגוף שלנו, השאיפה שלו זה לחסוך אנרגיה.
אז הוא לוקח משאבים,
הוא לוקח משאבים
מנוירונים אחרים, מסינפסות, מקשרים נכון. שכן רצינו שייווצרו.
נכון. אז זהו, אז אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי שכמו בני אדם, גם נוירונים קשה להם להיות לבד. וכשאני למדתי ביולוגיה, אז המרצה שלי בקורס של ביולוגיה של התא אמרה לי, אנחנו כבני אדם לא המצאנו שום דבר. כל עולם הנפש שלנו מגולם בתוך הביולוגיה ברמת התאים.
טוב.
במובן הזה היא צדקה.
וזו למעשה התחלה של יצירת הרשת המורכבת שהיא המוח.
נכון.
אגב, מה המונח המקצועי לזוגות האלה שאנחנו קוראות להם בני זוג? יש לזה מונח מקצועי, קשר?
סינפסה.
פשוט סינפסה.
כן.
בסדר. אז נוצרת לנו איזושהי רשת מורכבת שאפשר כבר להתחיל לקרוא למוח או שעוד לא?
כן, אפשר כבר להתחיל לקרוא למוח.
ואיפה אנחנו בתוך החודשים של ההיריון?
אז הסינפסות מתחילות להיווצר לקראת החודש השמיני של ההיריון, זאת אומרת ממש ממש בסוף. ומה שמעניין זה שהתהליך הזה לא נגמר בסוף ההיריון, אלא התהליך הזה ממשיך בקצב מאוד מואץ עד שנתיים, שלוש, ארבע שנים אפילו אחרי הלידה. ובגלל זה אמרתי שלמרות שההיריון האנושי הוא ארוך, המוח שלנו נולד במצב יחסית בוסרי.
כן, יחסית בוסרי, וזה משהו שלדעתי זה שובר מיתוס. לא נהוג לחשוב את זה, אז דווקא זה חשוב להגיד. כן, ואפילו אבל ממשיך להתפתח גם עד גילים מאוד מאוחרים.
ממשיך להתפתח לפחות עד גיל 21, עד העשור השלישי לחיינו. וזה דבר מאוד חיובי, כי זה אומר שהמוח שלנו מתפתח בתוך סביבה, ויכול להתאים את עצמו לכל סביבה שבה נשים אותו. ובגלל זה תסכימי איתי שבני אדם, בגלל היכולת ההסתגלות שלהם, הם המין המשגשג ביותר על פני כדור הארץ.
כן, ועל יכולות הסתגלות, ולמה בדיוק אנחנו מסתגלות ומסתגלים, ואיזה סביבה יש לנו, זאת כבר שאלה מורכבת וסבוכה, שדוקטור שירי רזניק תדבר עליה בהמשך. אם כבר ציינו את ההתפתחות המוחית, ובאיזה שלב אנחנו בהיריון, אז אני רוצה לשאול גם על התכונה הזאת שאת מתארת של הגמישות, איך זה נקרא? פלסטיסטיות?
פלסטיות
מוחית. פלסטיות.
אפשר גם להגיד פלסטיסטיות.
אפשר גם פלסטיסטיות. סבבה. אז הכל בסדר. וזה ממשיך גם אחרי שלבי ההתפתחות, גם אחרי 21, עדיין המוח שלנו גמיש ושומר על התכונה הזאת?
לאורך כל החיים. הפלסטיות המוחית היא תכונה שתלווה אותנו בעצם מהרגע שהמוח מתחיל להיווצר, ועד היום שבו נמות. כמובן שככל שאנחנו מתבגרים, ואני אפילו ירשה לעצמי להגיד מזדקנים, העירו לי פעם שזה לא צריך לפרד מהמילה מזדקנים, כי זה אומר שזקנה זה משהו שלילי, אז צריך להגיד את זה בגאווה. נכון. אז ככל שאנחנו מזדקנים, הפלסטיות יורדת, בגלל זה ילדים לומדים הרבה יותר מהר, אבל הפלסטיות הזאת מלווה אותנו, וככל שהמוח שלנו, או נגיד, ככל שנשמור על המוח שלנו יותר, ככה הפלסטיות הזאת תהיה יותר
יותר
חזקה.
פלסטיסטית.
יותר פלסטיסטית.
יותר פלסטלינה, גמישה ונוחה לעיצוב.
נכון.
אני רוצה לדבר גם על הצורה המאוד מוכרת של המוח. צורה עם החריצים, הכפלים, נראה ככה דחוס, אבל נכון. זו תכונה מאוד חשובה.
נכון.
מתי, אגב, מתי הצורה הזאת קורית? אנחנו יוצאים איתה כבר מהרחם על אוויר העולם?
יוצאים איתה כבר מהרחם, אנחנו יודעים היום, יש לנו כל מיני אמצעי הדמיה שאפשר להסתכל אפילו על מוחות אנושיים, אז אנחנו יודעים שכבר שבוע השמיני של ההיריון, אנחנו מתחילים לראות את החריצים ואת הכפלים הראשונים, וזה הולך וגדל 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 עד סוף ההיריון.
כשהמטרה היא בעצם לחסוך מקום, להכיל כמה שיותר מידע.
המטרה היא לדחוס כמה שיותר נוירונים לתוך שטח מוגבל, שזה בעצם הגולגולת שלנו.
אז ממש אפשר לדמיין שאם ניקח מוח, אפשר לפרוס אותו?
כן.
כל הכפלים האלה אפשר לפרוס אותו, וזה כל המידע שלנו, הוא פשוט דחוס.
נכון, מה שבדרך כלל אומרים זה שאפשר, אם היינו מנפחים את המוח, הוא בעצם היינו מגלים ששני שליש מהשטח שלו נמצא בתוך הכפלים.
כן.
ואם הוא היה חלק, היינו צריכים להסתובב עם ראש בגודל של אבטיח, ואז אני באמת מרחמת על אנשים שהיו צריכות ללדת ילדים כאלה.
ועל הצוואר שלנו, שכנראה אבולוציונית היה משהו אחר.
נכון.
יפה, אז עכשיו אני רוצה שנדבר גם על קצת איך המדע חוקר את כל המידע הזה שאת מביאה הנה. אז אמרנו אפרוחים, בסדר, אבל מה עושים? מסתכלים פנימה, רואים מוחות בשלבים שונים?
אז פה השאלה היא, מי מושא המחקר שלך? האם הוא בעל חיים או בן אדם?
בוא נתחיל מבעל חיים.
בוא נתחיל מבעלי חיים. אז בבעלי חיים אנחנו יכולים לעשות כל מיני פרוצדורות שמאפשרות לנו באמת ככה להסתכל על המוח ממש ממש מקרוב, אפילו ברמה של נצלת בפני
אוהבי ודואגי זכויות בעלי החיים.
גם אני אוהבת ודואגת זכויות בעלי חיים, אבל תיאור קצת גרפי, אנחנו יכולים אפילו להוציא את המוחות פיזית של בעלי חיים בכל מיני שלבים עוברים, ואז ממש להסתכל מתחת למיקרוסקופ, ולראות מאפיינים ברזולוציה מאוד 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 דקדקנית. בבני אדם אנחנו כמובן לא נעשה דברים כאלה, אבל לשמחתנו היום יש לנו כלי הדמיה, כמו MRI ו-FMRI ועוד. אז אני יכולה היום למעשה אפילו לקחת נשים בהיריון, להכניס אותם לתוך הכלי הדמיה האלה, שהקרינה שהם פולטים היא לא מסוכנת, ואפשר ממש ככה לעקוב אחרי התפתחות המוח האנושי, שוב פעם, לא ברמת התאים הבודדים, אבל ברמת המבנים בצורה טובה.
בני אדם?
זה בני אדם, אמצעי הדמיה.
אבל מה זה האלקטרודות האלה? זה ה-FMRI?
לא, זה ה-EEG. FMRI זה מכשיר ענק, שאת צריכה בשבילו בית חולים שלם בדרך כלל. בן אדם שוכב בפני, זה כמו מין צינור כזה. ה-MRI הוא בעצם מגנט, והוא יכול לקלוט כל מיני סיגנלים שהמוח מייצר, והוא פשוט מייצר תמונה של המוח.
ואז אתם יכולים לראות איזה אזורים פעילים, או
או מבנה, או פעילות של אזורים.
כל פעם, כל מחקר חוקר משהו אחר.
נכון.
יפה. בואי נדבר על כמה שזה מדהים, שכל התהליך הזה בעצם קורה אצל כולנו, ואנחנו עדיין יוצאות ויוצאים ממש שונים זה מזה. באופי, בבחירות, לא יודעת. עכשיו, זה לא רק קשור להבניה החברתית שנדבר עליה. זה בטוח קשור גם לזה, אבל אנחנו ב-0.1 אחוזים שונים זה מזה.
ועדיין,
גנטית. Okay. גנטית, שונים גנטית. ועדיין ה-0.1 אחוזים האלה באים לביטוי כל כך אחרת אצל כל אחת ואחד.
נכון, אז א', אני אגיד שהדבר הבאמת מדהים זה שרובנו נולדים בריאים, כי התהליך הזה של התפתחות המוח העוברי הוא כל כך מורכב, זה מערכת שיש בה כל כך הרבה חלקים זזים, שהפוטנציאל לקלקול הוא אדיר, ועצם זה שרובנו נולדים בריאים, אומר שיש לנו שם בפנים מנגנונים מאוד מאוד חזקים של תיקון טעויות ובקרה.
כן.
וכן, למרות שכולנו מתפתחים איזושהי תוכנית אב גנטית משותפת, האחוז המזערי הזה של ההבדל בינינו הוא מספיק בשביל לייצר את השונות המאוד מאוד מעניינת הזאת. אבל פה כמובן גם יש תרומה של הסביבה, זה לא רק הגנטיקה.
כן, נדבר על זה.
כן.
אז אני רוצה שנסביר עכשיו, רגע לפני שאנחנו מסיימות את התהליך הזה, עם איזה מוח אנחנו מגיעות לעולם, מה האיבר שבסופו של דבר יוצא החוצה, מה יש בו, מה עוד חסר בו ועתיד להתווסף, מה התהליכים שעכשיו חשוב שהוא יעשה, יתחיל לבצע.
אז כשאנחנו נולדים, בעצם הרשת, רשת התקשורת שהיא המוח שלנו, היא כבר נמצאת שם במקום. אמרנו שלא כל הסינפסות עדיין שם, הסינפסות בעצם ימשיכו להיווצר אחרי הלידה. והדבר הכי חשוב עכשיו זה באמת הנושא הזה שהזכרנו, של הפלסטיות המוחית. כי עכשיו המוח יוצא החוצה, הוא מתחיל להיות סוף סוף באיזשהו מפגש ישיר עם העולם, והוא צריך מהר מאוד לשנות את עצמו בהתאם לגירויים שהוא קולט מסביב, כשהמטרה היא הישרדות. המוח שלנו זה מכונת הישרדות, כל מה שמעבר לזה זה צ'ופר. אז כמובן, כל הנושא של לקלוט את העולם דרך החושים, ללמוד לזוז במרחב ולחוות את העולם דרך הגוף, ללמוד לחוות רגשות, ללמוד לתקשר כדי להגיד לאמא ואבא מתי טוב לי, מתי לא טוב לי.
כן. דיברנו על זה שאם יש יותר מדי נוירונים זה יכול לייצר איזשהו נזק. אחד הנזקים הייתכן וזה אוטיזם? יש כזו השערה היום?
כן, אז אנחנו יודעים היום שאוטיזם זה בעצם איזושהי הפרעה שמתחילה, יש לה כנראה איזשהו רקע גנטי, אבל היא גם מתחילה מאיזושהי בעיה התפתחותית במהלך העוברות. ואחד התהליכים שאנחנו יודעים שלא קורים מספיק באוטיזם זה שאין לנו מספיק התאבדות של נוירונים. וזה עיקרון שמאוד חשוב להבין לגבי המוח, שיותר מדי זה לא בהכרח, זאת אומרת, יותר זה לא בהכרח יותר טוב.
כן. הזכרנו בהתחלה את התאים הממש ראשונים שמייצרים את כל התאים שיעבדו אחר כך וינדדו וייצרו את המוח ואת הנפח וכו'. מה קורה לתאים הממש ראשונים, מה שנקרא תאי אב? האם הם נשמרים, הם לא נשמרים, הם גם משמידים את עצמם או שיש איזה מחסן קטן?
זהו, אז פעם הייתה הנחה שאותם תאי אב שמהם נוצרים הנוירונים, ברגע שמפסיק תהליך יצירת הנוירונים, הם כולם בעצם מתאבדים, ולכן תמיד הייתה את האמירה הזאת, שהמוח הבוגר לא יודע לייצר נוירונים חדשים, ואנחנו נולדים עם X נוירונים, וזה מה יש, ועם זה צריך להסתדר. היום אנחנו מבינים שזה לא לגמרי נכון, המוח שומר איזשהו מחסן, איזושהי רזרבה קטנה של תאי אב, ולכן גם למוח הבוגר יש איזושהי יכולת, לצערנו מאוד מוגבלת, אבל קיימת שם איזושהי יכולת של יצירת נוירונים חדשים, גם בבגרותנו.
קצת פתח למדע בדיוני, זה נשמע שאם נדע איך המוח, או מתי המוח בוחר לשלוף את התאים האלה מהמחסן, מהארכיון, ולשכלל או לשחזר איבר או יכולת או אזור במוח שנפגע, נשמע שאנחנו נוכל ממש לתקן במרכאות כל מיני תאונות
נכון.
או בעיות שנוצרות לנו במהלך החיים כבר מחוץ לרחם הנעים והמוגן.
נכון, אז יש באמת כיווני מחשבה כאלה שאומרים בואו נראה איך אפשר לעודד את התהליך הזה של התחדשות נוירונים, אבל ייקח לנו עוד הרבה זמן עד
אנחנו לא שם,
עד שנגיע אומרת. לשם, אנחנו עוד לא שם. לא.
באמת מדע בדיוני. יפה. עכשיו אנחנו גם יודעים היום, המדע יודע שדף לבן זה נורא מעניין. המדע יודע היום שגם לאיך, אגב, זה כפלים. דיברנו על כפלים.
נכון. זה מוח אנושי במהלך העוברות. ה-WX, W זה ה-WX של ההריון, ורואים איך הכפלים הולכים ונבנים.
כן. כן. אז המדע יודע היום שגם למצב הנפשי והתזונתי, הבריאותי, הפיזי של נושאת העובר, של האם, או לא יודעת אם היא האם, אולי לא בטוח. אולי פונדקאית, או את יודעת, יש כל מיני דברים.
אז האם, האם...
את מאוד פוליטיקלי קורקט.
כן, מאוד פוליטיקלי קורקט פה. האם המצב, או איך יותר נכון, המצב של מי שנושאת את העובר, משפיע על העובר ועל התפתחות המוח?
אז משפיע מאוד על התפתחות המוח, ופה שוב פעם צריך לקחת בחשבון, וזה גם כן, זה הבנה שהיום נראית לנו מאוד אינטואיטיבית, אבל פעם היא לא הייתה כזאת אינטואיטיבית, שהתינוק או העובר, גם כשהוא בתוך הרחם, הוא עדיין חשוף לעולם החיצוני, לא באופן ישיר, אבל דרך אימא שלו. ובעצם כל מה שהאימא חובה ברמה הנפשית והגופנית, התינוק יכול לחוות. אז אנחנו יודעים שסטרס מאוד קיצוני במהלך ההיריון, שגורם לאימא למשל להפריש רמות גבוהות של קורטיזול, יכול לפגוע בהתפתחות המוח של העובר.
פתחי סוגריים קורטיזול.
כן, קורטיזול, הורמון סטרס, הורמון שמופרש אצלנו מבלוטת האדרנל, שיושבת מעל הכליות, וזה בעצם ההורמון שמכין את הגוף שלנו להתמודדות עם מצבי לחץ, התגובה שנקראת ה-fight or flight.
כן.
עכשיו קורטיזול...
לברוח או להילחם. או לקפוא, זה כן. גם לצערי אחת מהתגובות.
אחת מהאופציות.
שיש מצבי לחץ.
נכון, אז קורטיזול הוא הורמון שחיוני לקיום שלנו, אבל ברגע שהרמות שלו הן גבוהות מדי, אז הוא מתחיל לעשות נזקים. ולכן יש המון מחקרים היום באמת על איך סטרס בהיריון פוגע בהתפתחות המוח העוברי, ולכן ההמלצה לאנשים בהיריון זה להימנע מסטרס, ופה אני רק חשוב לי להדגיש שלא מדובר על הסטרס היומיומי, כי מן הסתם הריון בעצמו זה חוויה שמלווה בסטרס, אלא בעיקר מדובר פה על סטרס ברמות
קיצוני,
קיצוני של מצבים של למשל, את יודעת, בן זוג מתעלל, או איזשהו רעב, או הריון במהלך מלחמה.
לא סטרס שוטף של שגרת העבודה, אז לא לנצל את זה.
כתירוץ.
ועם זאת, גם את הסטרס השוטף צריך ללמוד לנהל.
נכון. גם אגב, בלי קשר להיריון צריך ללמוד לנהל אותו. גם על זה אפשר לעשות שיחה שלמה.
גם על זה.
על סטרס. ניתן דוגמה גם למצב פיזי, ולא רק למצב, למרות שמבחינתנו סטרס זה גם פיזי, כי דיברנו על זה שזה הפרשה והורמונים. אבל בואי נדבר גם על תזונה.
כן, אז היום כל נושא הזה של תזונה ומוח כמובן נושא מאוד מתפתח, ואנחנו יודעים היום שהחומרים שהאימא אוכלת ושותה, שוב פעם מתפרקים אצלה בגוף, יכולים בהחלט להשפיע על העובר, ואחד הדברים שאנחנו הכי מסתכלים עליו היום זה האלכוהול. אז עד כמה שזה נשמע לנו מוזר, כי היום זה נורא ברור שאלכוהול מהלך הריון מזיק לעובר, עד שנות ה-70 אף אחד לא בדק את זה. ובשנות ה-70, אם נדאג, בשנת 73, יצא בעצם המחקר הראשון שהראה שחשיפה של עוברים לרמות גבוהות של אלכוהול מהלך ההיריון פוגעת בהתפתחות המוח. שוב פעם, לא מדובר על כוס יין פעם בשלושה חודשים, אלא מדובר על אמהות שהן אלכוהוליסטיות. האלכוהול חודר מאוד בקלות את השיליה, נכנס לתוך המוח של העובר, מתחבר שם לנוירונים, ויכול לעשות הרבה נזקים. שוב, רואים פה בתמונות מוחות בעצם של אנשים שנחשפו לאלכוהול כשהם היו עוברים, ואפשר לראות שזה
את
לא...
הנזק. את הנזק. זה לא כן. בדיוק כמו שהיינו מצפות לראות מוח כן. רגיל.
נכון.
המוח הזה שיוצא אל אוויר העולם ממשיך, כמו שאמרנו כבר, להתפתח ולרכוש עוד מיומנויות ומומחיויות נכון. למיניהן.
ובעיקר להסתגל לסביבה.
להסתגל לסביבה.
זאת המטרה העליונה שלנו.
וההסתגלות הזאת, יש הרבה דברים שהם פלסטיים.
נכון.
ויכולים להימשך הרבה מאוד זמן, כמו שאמרנו. אבל יש גם איזה שהם נקודות בזמן של דברים שאנחנו חייבות וחייבים לרכוש עד אותה נקודה, משום שאם נעבור אותה,
פספסנו.
פספסנו.
אז זה בעצם מה שנקרא רעיון החלון הקריטי, והרעיון הזה בעצם אומר שהמוח שלנו בתקופות מסוימות של החיים, הוא פותח איזשהו חלון הזדמנויות לרכוש יכולת, ואני אוכל לרכוש את היכולת הזאת רק אם אני נחשפתי לגירוי המתאים. עכשיו, ברגע שהחלון הזה נסגר, ברגע שעברתי גיל מסוים, אם לא רכשתי את היכולת הזאת, המוח מאבד את הפלסטיות הספציפית.
הספציפית הזאת.
הספציפית הזאת, ואו שאני לא אוכל לרכוש את היכולת הזאת בכלל, או שגם אם אני ארכוש אותה, היא תהיה מאוד מאוד מוגבלת.
דוגמה?
שפה.
שפה.
נכון.
שפה היא אחת מהמיומנויות שצריך לרכוש, כי יש לה חלון קריטי.
נכון.
זה נקרא חלון הזדמנויות כזה, חלון קריטי.
כן, חלון קריטי, זה המונח.
עד איזה גיל אפשר לרכוש שפה?
אז פה יש קצת ויכוח. יש חוקרים שאומרים שהחלון הקריטי נסגר בגיל 6, יש חוקרים שאומרים שזה קצת יותר מאוחר, עד גיל 10, אבל שנות הילדות המוקדמות, אחרי זה זה כבר too late, וזה רכישה של שפת אם, כן? לא של שפה שנייה.
שפה ראשונה. כן. ויש גם דוגמה עצובה של מקרה אנושי שהמדע חקר.
נכון.
וראו מישהי שלא חוותה את הגירויים המספיקים בתחום השפה כדי לרכוש את השפה הראשונה שלה.
נכון. אז ילדה בשם ג'יני, שגדלה בארצות הברית בשנות ה-60, בתנאים מאוד מאוד חמורים של הזנחה, היא לא למדה לדבר, ובגיל 10, גילו אותה ושלפו אותה מהבית המזניח והמתעלל, אז ניסו ללמד אותה לדבר, אבל
זה כבר היה מאוחר מדי. יפה, ומהנושא הזה אנחנו...
בנימה אופטימית זאת.
כן, בנימה אופטימית זאת. סתם, מאחר וכל הקהל שלנו יודע לדבר, אז כנראה שהנימה היא כן אופטימית. המקרים של ג'יני הם מאוד מאוד חריגים, אנחנו תכף נשמע על כמה זה מופלא שכולנו רוכשים ורוכשות את המיומנות הזאת, ואת היכולת הזאת של שפה. אז תודה רבה, דוקטור נועל בלדה.
בכיף, תודה לכם.
אז אנחנו לא רוצות לפספס את חלון הזמן הקריטי של רכישת שפה, ובשביל זה אני מזדרזת להזמין את דוקטור אירנה בוטביניק, חוקרת רכישת שפה ועיבוד תחבירי בחוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב. מפתחת ומנחה קורסים בבלשנות תיאורטית ובשפה ובקוגניציה באוניברסיטה הפתוחה. היי אירנה.
היי.
תשבי לך בנוח.
אני יושבת בנוח זקופה.
אנחנו נגיד הרבה במהלך השיחה שלנו ביחד את המילה שפה. ואנחנו נצטרך ליישר קו, לוודא שכולנו מדברות ומדברים על אותו הדבר, ותגדירי לי, מה זה שפה?
אז שפה בבלשנות זה מה שנקרא שפה אנושית או שפה טבעית, זאת אומרת שפה שמדוברת או מסומנת אגב, על ידי בני אדם, כלומר זה לא שפות מחשב ולא שפת מוזיקה ולא שפת גוף, שפה אנושית. אחד המאפיינים של שפות אנוש זה שיש להם בדרך כלל דוברים ילידים, הם כי לא תמיד.
כנאמר, דוברים ילידים?
ילידים שרכשו אותה כשפת אם. עכשיו, לטינית היא גם שפה טבעית וכבר אין לה כך הרבה דוברים ילידים, אבל כעיקרון בדרך כלל יש.
אז אני צריכה שיהיו לי דוברים ילידים, וזה כבר אומר לי שיש כאן שפה שהתפתחה באופן אורגני, ואני יכולה לחשוב על זה כשפה שהמחקר... מכנה שפה ואפשר לחקור אותה בכלים שלנו?
כן, כל השפות חוץ מאספרנטו, כל השפות שאנשים מדברים שפות טבעיות, כולם התפתחו באופן אורגני.
גם שפה שלא מדוברת דרך האיבר של הפה, גם שפה מסומנת.
כל שפות הסימנים, שפות טבעיות, שהתפתחו בדיוק כמו שפות דבורות, יש להם מסמנים ילידיים.
כן. למה בעצם זה הישג כל כך מרשים שכולנו יכולות ויכולים לדבר, או להשתמש באיזושהי שפה?
כי שפה זה אובייקט נורא מורכב. למעשה יש אמירה כזאת שזה ההישג האינטלקטואלי הכי גדול של כל בן אדם. ועוד אנחנו מצליחים להשיג את ההישג הזה כשאנחנו ממש קטנים. כן. אז אין שפות קלות וקשות, כל השפות מורכבות.
בשביל זה אולי צריך להבין מה אנחנו בעצם רוכשים. מה זה השפה, מה היא כוללת? אז יש כמה השערות גם לאיך, אבל בואי נבין גם את האובייקט עצמו.
נכון. אז האובייקט עצמו, זאת אומרת, השאלה שאנחנו שואלים בלשנות, מה אנחנו יודעים כשאנחנו יודעים שפה, ואז הם מתחילים לחשוב, אז יש לא מעט דברים שאנחנו יודעים. מרכיבי הדקדוק. אז צריך לרכוש את הצלילים של השפה שלנו, שזה תנועות ה-א-א-א-א-א ויצורים, וצריך ללמוד איך להפיק אותם, איפה צריכה להיות הלשון, מה צריכות לעשות השפתיים, איזה חלק של הלשון צריך להיות מורם, איזה מורד. ואנחנו גם צריכים להיות מסוגלים לקלוט את צלילי השפה שלנו. ביחס לצלילים יש עוד אלמנט, אנחנו איכשהו גם רוכשים את האופן שבו הצלילים מתנהגים כשהם כבר בתוך מילים. למשל, כולנו, כמעט כולנו, לא כולנו, אומרים נניח זקן, אבל אשתו היא סקנה.
וזה נשמע סמך יותר מזין.
כן, הרבה יותר סמך מזין.
כן, סקנה, סקנה, זקן.
או נניח אומרים סגר, אבל לסגור. מצד שני, כשאומרים סקר, אז זה נשאר לסקור. קיצור, לזה הכוונה התנהגות של צלילים בתוך מילים. אז זה רק צלילים. עכשיו, מצלילים אנחנו עושים מילים. אוקיי, מה זה מילה? זה איזשהו זוג כזה שיש לו מצלול ומשמעות. הקשר בין מצלול למשמעות לגמרי שרירותי. זאת אומרת, אי אפשר ממצלול לדעת מה המשמעות. בשפה אחת, החיה הפרוותית הכי חמודה בעולם קוראים לה חתול, בשפה אחרת קוראים לה קוט, וכך הלאה.
אני חשבתי על פנדה אדומה, אבל בסדר.
מה פתאום, חתול.
וזה עוד אחד מהדברים, מהמרכיבים שאנחנו צריכים לרכוש או לדעת.
עכשיו צריך לעשות משפטים. תראו, אנחנו מדברים במשפטים. אני יודעת שבדרך כלל כשאומרים שפה, ישר שואלים שאלות על מילים. אז זהו שלא. אנחנו לא מדברים בערימות של מילים. הטענות שאנחנו טוענים, השאלות שאנחנו שואלים, הפקודות שאנחנו נותנים, התנאים שאנחנו מציבים, הכל נעשה במשפטים. זאת אומרת, ממילים צריך לסדר איזשהו ייצור כזה שאנחנו קוראים לו משפט. וזה מאוד רחוק מלהיות טריוויאלי. צריך לדעת באיזה סדר לשים את המילים, צריך לדעת מה לפעמים כדאי להשמיט באיזה שפה או בשפה אחרת, לא שהיא לא כדאי, אלא בכלל אסור. קיצור, יש הרבה מה לעשות.
מערכת כללים שלמה, והיא משתנה משפה לשפה.
כן.
הרבה פעמים.
ועכשיו המשמעות. אוקיי, עכשיו למשפטים האלה אנחנו מסוגלים להעניק משמעות. משמעות מילולית, כלומר, אני אומרת משפט כמו נדעת, אני רוצה לרקוד, אז משמעות מילולית זה בדיוק מה שאמרתי, אני רוצה עכשיו לזוז באיזשהו אופן חינני שיקרא ריקוד. זה משמעות מילולית, אבל אנחנו גם מסוגלים להעניק משמעות שאינה מילולית, שהיא תלוית הקשר. למשל, אם פתאום תשאלי אותי, בא לך עכשיו ללכת לסרט? ואני אגיד לך, אני רוצה לרקוד. מה הבנתם? שלא, סרט זה דבר אחרון שאני רוצה לראות
לעשות עכשיו.
פתאום בכלל המשמעות המילולית היא לא חשובה, וחשובה איזושהי משמעות אחרת, שאגב, כולם הבינו אותה. זאת אומרת, זה לא היה איזה חוזה שעשיתי עם גיל לפני זה. אוקיי? אז
את המערך המורכב הזה.
כל הדברים האלה צריך, זה דקדוק. זה כל הדברים האלה אתם יודעים, כשאתם יודעים איזושהי שפה.
וזה בגיל מאוד צעיר קורה, הרכישה הזאת של האלמנטים בתוך דקדוק של המרכיבים.
כן, תהליך של רכישת שפה, אנחנו נוהגים להגיד שהוא תהליך מאוד מהיר ויעיל. מה זה מהיר? בגיל 4 יש לנו דובר ילידי. ברור שאין הכוונה לאוצר מילים. אוצר מילים ממשיך להתפתח, וזה כבר תלוי בבן אדם, אפשר לפתח את אוצר המילים גם עד שמתים. אבל הכוונה, אם תקשיבו לילדים בני 4, הם נשמעים כמונו. דוברים ילדים של שפת האם שלהם.
אז אמרנו שהוא יעיל ומהיר.
אז מהיר אמרנו. אפשר להשוות את זה לרכישת שפה שנייה, שבטח לא לוקחת לנו 4 שנים, ואנחנו בטח לא נהיים דוברים ילדים. אז כן, זה די מהיר.
כן.
רוצה על יעיל גם?
אני רוצה, כן. רגע לפני היעילות, המדע שואל את השאלה איך אנחנו רוכשים את כל המרכיבים האלה, ויש כמה השערות כשהיום כבר אחת מהן יחסית הזניחו אותה, מה שנקרא, אחרי שהתגלו מספיק ממצאים, ואנחנו נשמע, תספרי לי קצת על השערות האלה.
אוקיי, אז את ההשערה שהזניחו נזכיר ראשונה, כי האמת שאני חושבת שכעיקרון אולי במדע באמת הזניחו אותה, אבל כעיקרון תשאלי בן אדם תמים, זאת אומרת לא בלשן, לא פסיכולוג, איך אנשים, איך ילדים רוכשים שפה, אני חושבת שעדיין רוב האנשים יגידו שהם פשוט מחכים את המבוגרים שבסביבתם.
שזה הכל חיקוי.
הכל חיקוי, כן, הם שומעים איך מבוגרים מדברים, הם מחכים, וככה הם רוכשים שפה. אז זאת אופציה אחת, זאת השערה אחת. השערה אחרת היא שיש לנו איזשהו מנגנון קוגניטיבי מולד, זה לא השערה, זה שיש מנגנון קוגניטיבי מולד, זה מנגנון כללי שמשמש אותנו להתפתחות האינטליגנציה שלנו, להתפתחות החשיבה הלוגית, ויש את טוענים שהוא גם משמש אותנו לרכישת שפה. זו האופציה השנייה. האופציה השלישית היא שיש לנו משהו מולד, קוגניטיבי, כי זה במוח, אבל זה ספציפי לשפה. זאת אומרת, יש לנו מערכת לשונית מולדת, והיא זאת שמאפשרת לכל אחד מאיתנו בהינתן קלט, כלומר בהינתן שפה, מחילים לשמוע איזושהי שפה, לרכוש את השפה הזאת שאנחנו נחשפים אליה.
אז בואי נדבר על האתגרים. האתגרים האלה עד גיל 4, עד שאנחנו הופכים לדוברות ודוברים ילידים, האתגרים שלנו הם רבים, וכדאי אולי להזכיר את הקושי להפריד בין מילים, אנחנו מדברים ברצף, איך הילד, הילדה יודעים מתי אני סיימתי מילה והתחלתי מילה חדשה, איפה בתוך המשפט, אז הפרדה של הגאים, של מילים.
אוקיי, אז באמת אם כבר אמרת מילים, אז נזכיר, לא נתעכב על כל רכיבי הדקדוק, על הקשיים שיש בכולם.
נכון, ניתן רק דוגמה.
הרעיון פה הוא להגיד, אוקיי, תינוקות חשופים לדיבור. הדיבור הוא רציף. אין הפסקות בין מילים. זה מוכח. זאת אומרת, יש מכשיר שבודק את זה, אין הפסקות בין מילים. ויתרה על כך, יש לפעמים הפסקות בתוך מילים, אם כבר מתעקשים. זאת אומרת, התינוקות חשופים למשהו לגמרי רציף. והשאלה שנשאלת, איך הם בכלל מצליחים לשים גבולות מילה? אני לא מדברת עוד על משמעות, כי האמת שדבר ראשון, השלב הראשון הוא לזהות מילים מבחינת המצלול, ורק אחר כך מעניקים למילים שזיהו משמעות. וזה משול למצב שאם אתם נוסעים לחול, ונניח מדברים שם שפה שאתם לא מכירים, אז מישהו מדבר לאתכם, אין לכם מושג איפה מתחילה המילה, איפה נגמרת, אוקיי?
אז איך הם עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה?
כן. ואחר כך כשמגיעים למשמעות זה, שוב, אין סוף בעיות. זאת אומרת, סבבה, אז הם כבר זיהו כמה מילים ואפשר להתחיל להעניק להם משמעות. אז אוקיי, מילים כמו חתול וכלב ובמבה, שזה אובייקטים מוחשיים, נניח...
אפשר להצביע עליהם ולהגיד מהפעם, מים, בקבוק מים.
חולפת פה החיה הפרוותית המקסימה, מצביעים אומרים חתול. אגב, זה, גם פה יש בעיה. אפילו פה יש בעיה. כי איך הילד יודע שכשהצבעתם ואמרתם חתול, התכוונתם לכל החיה ולא לזנב שלה או לפרווה שלה? Well, איכשהו הם יודעים, אבל זאת שאלה. שלא לדבר על מילים שמביעות דברים מופשטים, כמו אהבה, חוכמה, אני אגיד רק דברים חיוביים.
רק דברים חיוביים. יופי, הדר, תקווה.
נשיות. או פעלים. פעלים, לא אי אפשר להצביע עליהם. עוד יש כאלה דומים, נתן ולקח. מה ההבדל בדיוק? זאת אומרת, גם ילד רואה את הפעולה ושומע תוך כדי דני נתן ליוסי ספר, אז לא ממש ברור אם הוא רואה את זה כסצנה, לא ממש ברור מה זה נתן, מה זה לקח. וכל המילים מעשו כל דקדוקיות, על, ליד, מתחת.
מילות חיבור, hey, קישור.
Mm-hmm. אני לא אשכח בחיים איך ביתי כשהייתה בערך בת 4 או 5 אמרה, אמא, אבל מה זה הידיעה? אמרת לה, או, זאת שאלה יפה, אף אחד לא יודע. אז זה בתחום המשמעות.
יש לנו גם את הסדר. הסדר הוא מאוד מאוד חשוב, וגם יש שפות שכמו שאמרת מקודם, יש סדר שאי אפשר להגיד. אז דיברנו על זה, ואנחנו רואות כאן דוגמאות לכל מיני סדרים. הסדרים גם משתנים בין שפה לשפה, ושוב נשאלת השאלה, זה אחד מהאתגרים שילדים וילדות מתמודדים איתם כשהם רוכשים שפה, ובכל זאת הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מוצלחת כבר עד גיל 4.
כן.
יפה. אז כל הכבוד להם. יפה. זה אילוץ לשוני בעברית, זו דוגמה, הכל בסדר. אז למרות הבלגן בקלט, הילדים לא מתבלבלים ולא חוזרים על טעויות, והם אפילו עושים טעויות יצירתיות ומקוריות משלהם.
אוקיי, אז באמת אחד הדברים החשובים שמשמשים אותנו בשביל לבחור בין ההשערות שהזכרתי, זה להסתכל על התופעות הלשוניות שיש בתהליך של רכישת שפה, ותופעות שנהדרות לגמרי. תופעות בעצם אני מתכוונת טעויות, טעויות שילדים כן עושים, וברור שהם עושים, לא מיד מדברים כמו מבוגרים, וטעויות שהם אשכרה לא עושים אף פעם. אז טעויות שהם עושים באמת מראות הרבה דברים נחמדים. והם כאמור עושים טעויות גם פשוט בהפקת מילים, שזה דבר ראשון, לפני שהם אומרים משפטים. אז יש להם כל מיני השמטות, אבל ההשמטות שלהם הן לגמרי שיטתיות. אז למשל מילים של עברה אחת, כמו קיר, סל, גור, הם ישמיטו את הייצור האחרון, יגידו קי, סא, גור, ואף פעם לא את הראשון, אוקיי? ואם זה מילה של שתי עברות, נניח כדור, אז הם משאירים את העברה שיש עליה טעם, דו, ולא כה. ואם זה הטעם או בעברה הראשונה כמו מלך, אז פה יש שתי אופציות, או שהם אומרים מה, רק את העברה המותאמת, או מלא. זה תלוי קצת באיזה שלב הם נמצאים, כבר אומרים שתי עברות או לא. עכשיו, הם עושים גם מה שנורא נפוץ, הם עושים מה שנקרא הכללות יתר, שזה תופעה שאני חושבת שכולכם מכירים. מה זה הכללות יתר? למשל, הם במקום ביצים אומרים ביצות. במקום אפרונות הם אומרים אפרונים. מה זה מראה? שהם כבר מזמן זיהו מה הכלל, לעשות רבים בעברית, והם מפעילים אותו, all over the place, בצדק. כי למה הם צריכים לדעת שבכל שפה יש יוצאי דופן? את זה הם ילמדו אחר כך. החיים קשים, מלא הפתעות, לא נעימות.
עכשיו אני רוצה, בעצם בהסברים האלה פסלנו שתי השערות כבר. פסלנו
לא,
את חיקוי.
אחת.
רק את חיקוי?
רק את חיקוי, כי ברגע שיש את התופעה המקסימה הזאת של הכללות יתר, זה כבר די ברור שהם לא מחכים. כי מחכים את מה שהם שומעים, אבל אין בקלט שלהם ביצות וארונים.
אז נדגיש, גם אם אתם מדברים שפה עברית מאוד מאוד תקנית עם הילדים והילדות שלכם בגילים צעירים, הם עדיין יכולים להגיד אפרונים או... מה זה היה מקודם?
ביצות.
ביצות, נכון, תודה. או ביצות, כן? זה לא קשור, זאת אומרת, זה לא רק החיקוי ואיך אנחנו דיברנו אליהם, אלא זה ממש טעויות שהם עושים, לעומת טעויות שלא מתרחשות, למרות שהיינו חושבים וחושבות שהן כן תתרחשנה.
טוב, זו תופעה שתסתור לנו גם את ההשערה השנייה.
כן.
כי ההשערה השנייה אומרת שבעצם, אוקיי, לא חיקוי, אז משהו מולד. אז אולי זה מנגנון קוגניטיבי כללי, שחראי על חשיבה מופשטת שלנו, על חשיבה לוגית, או מנגנון לשוני, ספציפי לשפה. עכשיו, כבר אפשר להחליש את עניין המערכת הקוגניטיבית הכללית, כי החשיבה המופשטת שלנו רק מתחילה להתפתח אחרי גיל 7. וכמו שאמרתי קודם, בגיל 4 יש לכם כבר דובר ילידי, זאת אומרת, הספרה כבר מזמן גמרה להתפתח. אז זה כבר מראה שזה אולי לא זה, אבל יותר מזה, אם באמת רכשת שפה הייתה נשענת על מערכת ה-IQ, מערכת ההיגיון שלנו, אז היינו מצפים למצוא ברכישה תופעות, טעויות נניח, שנובעות מזה שהאופציות הן הגיוניות. או...
לוגיות?
לוגיות, לוגיות, כן, לוגיות. טעויות לוגיות. או אני יודעת, היינו מצפים שילדים ידעו רק מגבלות לוגיות. אז למשל, זאת דוגמה לאיזושהי מגבלה שקיימת בעברית, והיא לא לוגית. אוקיי, אז בואו נראה מה הסיפור פה. אז עברית זה שפה, כמו שאתם יודעים, שבדרך כלל הנושא במשפט קודם לפועל. אז אנחנו אומרים, הכוס נשברה, הכוס זה הנושא. או החתול יילל. עכשיו, עברית מאפשרת לקבוצה מסוימת של פעלים, מאפשרת שהנושא יהיה אחרי הפעלים האלה. אז אפשר גם להגיד נשברה הכוס, הגיעה הרכבת, נשפך החלב, זאת אומרת, יש קבוצה שלמה של פעלים שמאפשרים נושא פוסט-פעלי. אבל זה לא כל הפעלים, אז למשל, יילל החתול לא כל כך טבעי כמו נשברה הכוס. אוקיי? אז מחקתי שם איזה סימן שהיה, אז תזכרו שהילל החתול זה לא...
חריג.
זה לא שמחה גדולה. זה לא טבעי כמו נשברה הכוס. עכשיו, כמו תמיד, העלילה מסתבכת. אם נשנה קצת את המשפטים שבאחד, נוסיף להם את המילה אתמול, אז קורה משהו מעניין. זאת אומרת, בשלוש לא קורה שום דבר מעניין. אפשר להגיד, אתמול הכוס נשברה, ואתמול... בארבע אתמול החתול יילל, אוקיי? ואפשר גם להגיד אתמול נשברה הכוס, שזה עדיין לא מפתיע אותנו, כי אם אפשר נשברה הכוס, אז למה לא אתמול נשברה הכוס? אבל עכשיו בהפתעה, לא טוב כל כך יילל החתול, אבל ממש בסדר אתמול יילל החתול. עכשיו, מבחינה לוגית, אם זה... לוגי להגיד אתמול יילל החתול, אז אין שום דבר לא לוגי ביילל החתול. הם לוגיים או לא לוגיים באותה מידה. זאת אומרת, ברור שהמגבלה על יילל החתול היא לשונית. משהו בדקדוק של עברית.
אנחנו עדיין פחות נגיד יילל החתול, ונגיד יותר אתמול יילל החתול.
כן.
ולכן אפשר להבין שההיגיון של איך שאנחנו מדברים, הוא לא היגיון לוגי קלאסי.
כן, הפואנטה היא שילדים יודעים את המגבלה הזאת. ילדים אומרים על ימין ועל שמאל נשברה הכוס, מגיל מאוד צעיר אגב, מגיל שנתיים, שנתיים וחצי נשברה הכוס, נשפח היין, טוב לא, הם לא אומרים היין, נשפח החלב ולא בוכים עליו, אבל הם לא אומרים ילל החתול, רץ הכלב, רקדו שני ילדים, הם לא אומרים דברים כאלה למרות, שאיפה מפיעים המשפטים המוזרים האלה? בדיוק, בספרי ילדים. אז לא יודעת אם יש פה סופרים של ספרי ילדים, רק שתדעו לכם, ילדים לא מבינים את המשפטים האלה. אז זה לא משלב גבוה, זה פשוט, הם לא מבינים את זה.
וכדאי להפסיק להשתמש בהם. אז פסלנו עכשיו את שתי ההשערות הראשונות, חיקוי ואיזושהי מערכת לוגית כללית שדרכה אנחנו רוכשות ורוכשים את השפה. בואי נדבר על ניסויים שיכולים ככה לתת לנו דוגמאות מהשטח.
אז כן. ברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, אז נניח השתכננו שיש מערכת לשונית מולדת, אז זה היה מאוד נחמד, אם הייתה לנו איזושהי עדות לקיום שלה, אם היא מולדת, אנחנו רוצים איזושהי עדות לקיום שלה, איך שהתינוק נולד. לשמחתנו יש. אז תינוקות, בני ניסויים הראו, שתינוקות בני יומיים או ארבעה ימים, מבחינים בין השפות השונות. טוב, קודם כל השאלה שנשאלת איך בכלל בודקים את זה, כן? אז אוקיי, לא מענים תינוקות. מנצלים את העובדה שהדבר פרקטיקלי היחיד שתינוקות יודעים לעשות בגיל הזה, חוץ מלנשום כמובן, ולהשתעל ולגהק, זה למצוץ. ובאופן בלתי תלוי, חוקרים יודעים שתינוקות מגיבים במציצה על גירויים. זאת אומרת, שמקבלים גירוי חדש, המציצה שלהם מתחזקת. וכשהם מתרגלים לגירוי, היא נחלשת. אז זה מה שקורה בניסוי. תינוק בהריסה, יש לו מוצץ שמחובר למוניטור שבודק את חוזק המציצה, ויש רמקול שממנו יוצא הגירוי, שזה פשוט דיבור בשפה X, שפה כלשהי. במהלך הניסוי, השלב הראשון נקרא שלב ההרגלה. כל התינוקות הנבדקים שומעים דיבור, נניח סתם אני אומרת באנגלית. מה שקורה, חוזק המציצה שלהם הולך וגובר, כי זה משהו חדש, ואז הם מתחילים להתרגל, וזה מתחיל לרדת. ברגע שיורד לסף מסוים, מתחיל שלב הניסוי. חצי מהתינוקות שומעים גירוי לשוני של אותה שפה. זה אגב יכול להיות, אם קודם היה גבר, עכשיו תהיה אישה, אבל אותה שפה. וחצי מהתינוקות שומעים דיבור בשפה אחרת.
והגירוי הזה הוא לא עוד משתנה? הכל, הצליל, אם הוא גברי או נשי,
לא משנה להם, זה הפואנטה.
נכון.
זאת אומרת, משנים רק את השפה.
מעולה, וזה הגירוי שבוחנים.
לאלה שלא משנים, לא משנים רק את השפה, יכולים לשנות את מי שמפיק את הדיבור, ולאלה שמשנים את השפה, משנים את השפה, וזה יכול להישאר עדיין גבר, עדיין אישה. כן. ועכשיו, כמובן, מה עושים? מודדים.
את המציצה.
ומשווים, האם בקבוצה שקיבלה גירוי משפה חדשה, חוזק המציצה משמעותית גדול יותר, חזק יותר, מהקבוצה שקיבלה את אותה שפה שוב. ואם כן, זה מראה שהתינוקות בקבוצה השנייה זיהו את מה שהם שמעו כגירוי חדש.
שוב, בני יומיים או ארבעה ימים.
זאת אומרת, הם הבחינו בין השפות, אוקיי? שזה די מדהים.
כן. עכשיו אני רוצה שנגיד עוד נתון מדליק בהקשרים האלה של הזיהוי. הזיהוי
אוקיי.
המאוד רגיש.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז נתון מדליק. שוב, אם ההנחה בבלשנות החומסקיאנית, שזה הבלשנות שאני מדברת עליה כמובן, היא שבעצם אם אנחנו נולדים ממערכת לשונית, מאיזושהי מערכת כללים אוניברסלית, משותפת לכל בני אדם, משהו כמובן מאוד סכמטי, לא כללים של שום שפה ספציפית. אז למעשה, כשאנחנו נולדים, אנחנו דוברים פוטנציאלים של כל שפה שהיא. מה שנחשף עליו, זה מה שנהיה. וברגע שאנחנו נחשפים, מתחיל תהליך של צמצום. אנחנו מתחילים להתמקד אך ורק בשפה שאנחנו חושפים, ולאט לאט מצמצמים את האופציות. בעצם מצמצמים זה נשמע עצוב, אבל זה לא עצוב.
אנחנו מתכוונים לכיוון מה שרלוונטי לסביבה שלנו.
כי פוטנציאל זה מילה אמנם מבטיחה, אבל אין בה כלום, זה שום דבר. אבל כשאתם רוכשים שפה, אז יש לכם ידע עצום של משהו. אז הצמצום פה הוא חיובי, היא בשביל לדעת. אז שוב...
אבל זה אומר שיש לנו את הכל כבר, כל ההגעים האפשריים, כל השפות האפשריות, אם ההורים שלה היו באותו יום מחליטים שעוברים לדנמרק, הייתי רוכשת את השפה ומצטמצמת אליה.
כל השפות האסקימוס, הכל.
יכול להיות שזה קשור לפלסטיסטיות הזאת שאנחנו מדברות עליה, עם נועה עוד קודם, או שזו כבר תכונה אחרת? הצמצום?
אני לא חושבת, אני חושבת ש... תראי, זה כן פלסטיסטיות, כל ה... התמקדות, כל הבניית המערכת הדקדוקית של שפת אם, כן, צריך מוח די פלסטי בשביל לעשות את זה. אז בקיצור, ניסוי. אז באמת תינוקות בני 6 עד 8 חודשים מבחינים בין צלילים שבכלל לא קיימים בשפת היעד שלהם, בשפה שהם שומעים. למשל, בניסוי ספציפי שאני מזכירה, עשו את זה עם תינוקות שחשופים ליפנית, ובגיל 6 עד 8 חודשים מבחינים בלי שום בעיה בין בא, סליחה, בא, בין רע ללא. עכשיו, מה הפואנטה? ביפנית יש את הצליל ר, לא כמו שאני מבטאת אותו, ועל סוג של ר, אבל אין ל, לא קיים. אבל בגיל הזה שאני מדברת, בין 6 ל-8 חודשים הם מבחינים. בטכניקת ניסוי אחרת. מגיל 10 חודשים והלאה, זהו, הם מתנהגים כמו יפנים בוגרים, והם יותר לא מבחינים בין רע ללא. זה נשמע להם בדיוק אותו הדבר. אוקיי, אז רואים את
ההצטמצמות, את
המיקוד. את המיקוד הזה, כן.
כן. אני רוצה שנספיק לדבר גם על מה קורה כשילד או ילדה נחשפים לשתי שפות, ובעצם עשויים להתפתח להיות אנשים דו-לשוניים.
אוקיי, אז זה מה שמכונה רכישה דו-לשונית, שיכולה להיות מה שנקרא סימולטנית, זאת אומרת, תינוק שנולד, נניח, הורה אחד שמדבר איתו אנגלית ואחד שמדבר איתו עברית, או שהשפה השנייה מצטרפת אחרי גיל שנה, שנתיים, אבל בוא נגיד לא יאוחר מגיל 3.5, כי הרעיון הוא שהשפה השנייה מצטרפת כשעוד אין לנו דובר ילידי, שעוד השפה הראשונה היא...
אז לפני גיל 4 ואולי אפילו לפני 3 או בשנים
הראשונות. בערך, אז זה נקרא רכישה דו-לשונית עוקבת, זה לא קריטי. מה שנורא חשוב לי לציין בהקשר הזה, שאומנם יש עדיין אנשים שחושבים שזו תופעה מזיקה, ומעכבת, ולא יודעת מה. זאת אומרת, זו הייתה הדעה הרשמית עד שנות ה-60 במאה ה-20. זאת אומרת, זה נחשב לדבר ממש כללה, והיו אומרים שממש צריך לשטוף לילדים את הפה בסבון, רק שלא ידברו בשתי שפות.
וואו.
וזה מעכב את ההתפתחות שלהם. זאת אומרת, טענו שזה לא רק מעכב את ההתפתחות הלשונית, וזה פוגע להם באינטליגנציה, עד כדי כך.
כן.
אז זהו, אז לשמחתי כבר זה לא כך קיצוני. אין לילדים שום בעיה, הם מההתחלה מפתחים פשוט שני דקדוקים במקביל, שני לקסיקונים במקביל, שתי מערכות משפטים במקביל, זאת אומרת, השקף הראשון, מרכיבי הדקדוק, שתי מערכות מקבילות. יש להם איזו תקופה קצרה שהם קצת מערבבים. זאת אומרת, יכולים לדבר נניח בשפה א', ופתאום להכניס מילה משפה ב'. זה שלב מאוד קצר, שעובר והם מתפתחים באותה מהירות כמו ילדים חד לשונים, אין שום מקובים, הכל סבבה. אם יש לכם אופציה, זה מתנה גדולה.
כן, אפילו רצוי. כמה קלט אני צריכה לקבל כדי שהרכישה הדו-לשונית שלי תהיה יעילה, שאני באמת אבטיח לעצמי שתי שפות ברמת שפת אם?
טוב, זו שאלה, שאלת מיליון דולר שאין אליה תשובה. זאת אומרת, התשובה טריוויאלית היא כמה שיותר. אבל הפואנטה היא שזה לא רק הקלט.
זה לא רק הכמות.
זה לא רק הכמות של הקלט, זה גם סוגי השפות שהילד נחשף עליהם, וגם האטיטוד, הגישה של ההורים ושל הסביבה, לשפות האלה. כן. אז בוא נגיד שבישראל של היום יש סיכוי הרבה יותר טוב שילדה תהיה דו-לשונית בעברית ואנגלית, או עברית ורוסית גם יהיה סבבה, אבל עברית וערבית פחות, ועברית ואמהרית ממש פחות.
אז זה הון סימבולי או מעין איזושהי גישה, כמו שאת אומרת, של החברה, של הסביבה, לאותן שפות, ואז זה גם מפחית את הסיכוי שאם אני מגיעה מסביבה כזאת, יכול להיות שאני לא אהיה דוברת של שתי השפות האלה, ויוותרו לי פשוט על שפה אחת, וישאירו אותי עם העברית, במקרה של הדוגמה שנתת.
זה לא יוותרו לך, זה את מוותרת. זה בעצם, זה דבר מעניין. בעוד שאף אחד מאיתנו לא יכול להימנע מלרכוש שפת אם, כשאנחנו רוכשים באופן חד לשוני, זה כמו שאנחנו לא יכולים להימנע מלרכוש הליכה. כשילד חשוף לשתי שפות, מחקרים מראים שרק 70% מהילדים נהיים אשכרה דו-לשוניים, כלומר מדברים ומבינים את שתי השפות. ב-30% הנותרים, חלקם זה מה שנקרא דו-לשונים פסיביים, שהם מבינים את אחת השפות, אבל לא דוברים אותה, ויש עוד כל מיני אופציות. וזה באמת הרבה פעמים, בגלל גורמים לא לשוניים בכלל, כי מבחינת היכולת, ברור,
את הכל,
ברור
כבר
שיש.
ראינו שאפשר להתמקד בכל כל, שפה.
זהו, בדו-לשוניות זה לא רק המערכת הלשונית משחקת תפקיד. נכנסים הגורמים הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים, החינוכיים, המון גורמים משפיעים.
הסביבתיים. תודה רבה לך, דוקטור אירנה בוטוויניק.
בכיף.
אני מזמינה את דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, מתמקדת בהשפעת המדיה על ילדים ונוער. תודה, היי שירי. שירי מנהלת את חטיבת פסיכולוגיה ותקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה, בעלת דוקטורט בתקשורת מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת ייצוגי מגדר במדיה, ואת התפקיד של אמצעי התקשורת בהבניית תפיסות רומנטיות בקרב קהלים צעירים.
היי היי.
שלום שירי.
אהלן לכולם.
אז הגענו לגילים מאוד צעירים. דיברנו על יומיים, על 4 ימים, הגענו לגיל 4, כשאנחנו כבר הופכים לדוברות ילידות, מה שקראה אירנה. ואני רוצה לשאול על תהליכי ההתפתחות וההתעצבות האלה, עד כמה הם באמת משמעותיים כבר בגילים האלה, עד כמה, האם הם הופכים להיות משמעותיים יותר בגילים אחרים, אנחנו כל הזמן מדברים על גיל ההתבגרות כגיל מאוד משמעותי, האם יש איזושהי הבנה לגבי החשיבות של הגילים הרכים יותר?
אז מגיל מאוד צעיר, ממש מרגע הלידה שלנו, אנחנו הופכים בהדרגה ליצורים חברתיים. מה שזה אומר שעובר עלינו תהליך שנקרא חברות, סוציאליזציה. אנחנו לא פרט שזרוק באיזה חלל פרטי שלו בעולם, אנחנו מתחילים להבין מה מצופה מאיתנו בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה תהליך של הפנמה של נורמה. כלומר, מה מקובל, מהרמה של איך אוכלים, בידיים, בסכום, במקלות אכילה, מה נהוג ללבוש, איך נהוג לדבר, באיזה עוצמה, כל דבר קטן כזה הוא חלק מתהליך של להפוך ליצור חברתי. להפוך לאדם, אפילו צעיר מאוד, שמבין מה מצופה ממנו.
והציפייה הזאת, זה כמובן הסובבים והסובבות בונות עבור אותו ילד חדש, טרי בעולם.
ילד הטרי שבעולם, ההורים, החברים, גננות, מורות, מורים, החברים, כחלק מאוד משמעותי בגיל קצת יותר מבוגר, 5 והלאה, שמנחיכים לנו מה מצופה וגם בהחלט מה לא מצופה, ומה יכול לקרות אם לא נתנהג כמו שמצפים מאיתנו, איזה גינוי ואיזה סנקציה עלולה להתרחש.
כנסות וחיזוקים.
כן.
יש כנסות ויש חיזוקים כשלא עומדות ועומדים בציפיות. אנחנו נדבר על הרבה מהדוגמאות שלנו היו קשורות בעולם המגדרי והציפיות ממגדר, לפי מגדר.
כן.
נעשה את האמירה המאוד מתבקשת אבל בסיסית של הבחנה בין מין למגדר, אז מין, איברים ביולוגיים, משהו שאנחנו לא בוחרות ובוחרים, מגדר יותר ההתנהגות, הדפוסי התנהגות שלנו בסביבה, יש אנשים שמגדירים את עצמם אחרת מהמין שלהם, צריך להבין את זה. אז אנחנו נדבר הרבה על מגדר ועל ההבניות החברתיות, החברות שקורית בתחום הזה, וזה גם קורה בשלב מאוד מוקדם.
נכון.
למה?
כבר בגיל 2 ילדים וילדות יודעים לשייך את עצמם לקבוצה אליה הם שייכים, האם הם בנים או האם הם בנות, והם גם מתחילים, תשימו לב, להתייחס לאחרים בזה בן או זה בת. כבר בגילי הגן, כשהם כבר דיברנו על שפה, רוכשים שפה, אחד מהדברים הראשוניים שקורים זה מי נמצא מולי בעולם, האם זאת בת, האם זה בן, ועל פי מה, איך הם יודעים לעשות את זה? על פי סטריאוטיפים שמתחילים להיווצר בראש שלנו, ברמה הזו של יש לה קוקיות והיא לובשת ורוד, הסיכוי הרבה יותר גבוה שזאת בת, בחברה שבה אנחנו נמצאים, וילד גם אומר את זה, איך אתה יודע, אם תשאלו ילד או ילדה שמדובר בבן או בת שעומדים מולך כרגע בגן, אז הם הרבה פעמים יצביעו על צבעים מסוימים, על משהו במראה, ואחר כך, בשלב יותר מאוחר, בהתנהגות. כי היא עדינה, או סטריאוטיפים אחרים, כמו היא בוכה יותר, כי הוא אמיץ, כי הוא שתלטן, כי הדברים האלה, שמתחילים מאיזה מראה טיפוסי, לכל אחד מהמגדרים, מתקדמים להתנהגות, וזה כמובן קשור בסטריאוטיפים של החברה. ניקח רגע דוגמה קלאסית של חציות. נניח שאני מופיעה, או מופיע למעשה לבית ספר, בחצאית, ואני שייך למין זכרי, ואני מופיע אפילו בגיל 5, בוא ניקח גן, מופיע בחצאית. מה התגובות של הגננות, של ההורים שבאים לקחת מהגן ואומרים, יואב, הגעת בחצאית היום, מה התרחש, מה קרה, זה פורים, מה קורה כאן?
מה, אתה בת?
אתה בת, שלא לומר...
חפשת לבת?
כן, האם זה בת גם באיזשהו מטען שלילי של...
כן, מה הטון?
כן, מה הטון של האמירה שזה בת או בן. ובתרבות אחרת אנחנו יכולים כולנו לחשוב איפה זה מקובל שגברים, גם בוגרים, מתהלכים בחציות בכבוד רב ובמורשת, נכון. בסקוטלנד.
הקהל אמר.
קהל ענה וקול גדול. אז כל דבר פשוט כזה, ברמת מראה אפילו של מה לובשים, או הזכרנו איך אוכלים, ואיך אוכלות, זה משהו שהחברה מייצרת לנו כנורמה.
אז אנחנו כבר לומדות מזה שהנורמות משפיעות על סטריאוטיפים, והסטריאוטיפים משתנים בין מקומות, נתנו דוגמה סקוטלנד ישראל, לבין, וגם תקופות. גם תקופות משנות נורמות.
תקופות חיים שונות, כמובן.
כן, תקופות חיים, אחורה בהיסטוריה, לעומת אין לי מושג מה יהיה מקובל בעתיד.
כן, למשל, זכות ההצבעה לנשים ניתנה רק לפני כמאה שנה, אז בהיסטוריה זה זמן מאוד מאוד קצר.
גברים על עקבים, במלוכה, גלימות, איפור, פאות.
נכון, שהיו מאוד מקובלים לגברים, נכון. כיום פחות בתרבות המערבית.
כן,
אז,
פחות.
בעיקר אנחנו מגיעות למסקנה שמגדר זה משהו מאוד גמיש, שניתן לשנות אותו, התפקיד החברתי של גברים ונשים, זה תלוי מתי נולדנו, באיזה תרבות, באיזה מדינה, זה לא אבסולוטי. הרבה פעמים לאנשים יש קצת בלבול בין המין הביולוגי, והאם הוא הולך בהכרח עם סט התנהגויות חברתיות. ויש הרבה ויכוחים, האם באמת בנות אוהבות נסיכות, בגלל שהן בנות, יש להן עברי רבייה נשיים. האם זה הולך ביחד, או שזה אלמנט חברתי שכולנו משפיעים עליו, המדיה, ההורים, בגד גוף בבית החולים, שהוא בוורוד או כחול, דרך אגב, יורדים מזה לאט לאט בבתי החולים כיום.
כן, זה מתחיל להיות פשוט לבן עם דברים חמודים עליו.
כן.
ודברים חמודים עליו זה רלוונטי גם לזכרים וגם לנקבות.
בגיל הזה זה רלוונטי גם.
כן, כן. את מדברת הרבה על הסטריאוטיפים ועל הקבוצות, ואנחנו ספציפית נתנו דוגמאות מעולם של קבוצות של נשים וגברים, ויש קבוצות נוספות. אנחנו יכולות לדבר הרי הדבר הזה שקשור בהבניה חברתית, הוא רלוונטי לקבוצות נוספות, אם זה קבוצות כמו שאירנה דיברה מקודם על אתיופים בישראל, אמהרית, השפה האמהרית, אם זה רלוונטי לערבים שחיים פה, זה קבוצה נוספת.
אבל יש יחסי כוח בין קבוצות, הראייה של הפסיכולוגיה החברתית אומרת שקבוצות מתחרות ביניהן על הון מסוגים שונים. זה יכול להיות הון כלכלי, זה יכול להיות הון סימבולי. למי יש איזושהי הרשת או תדמית חיובית יותר, כחכמים יותר, מוצלחים יותר, אפילו יפים יותר ברמת הפיזיות והמראה. אם ניקח רגע למשל דוגמה של חברה אמריקאית, רגע נרחיק קצת מהחברה הישראלית, יותר קל להתמודד עם זה, הרבה פעמים כדוגמה, שזה לא מראה על איזושהי גזענות בתוך החברה שלנו, אז נניח אפרו-אמריקאים בארצות הברית, והיחסים בין שחורים ולבנים, זה נושא מאוד חם גם כיום ב-2018, והזהות כאפרו-אמריקאי בחברה הזו, היא זהות שכוללת הרבה פעמים דיכוי, כשהמונח דיכוי הוא לא משורש דיכאון, דיכאון נפשי ועצבות, אלא קבוצה שמוחלשת על ידי קבוצה חזקה שיש לה יותר פריבילגיות.
וזה יכול להיות קשור להזדמנויות בשוק העבודה, וזה יכול להיות קשור להתקבלות למוסדות אקדמיים, בהשכלה
אפילו
גבוהה.
אפילו להשכיר דירה. למי אפילו להשכיר הדירה, דירה, כשניגשים נכון. כשניגשים אנשים לבנים ושחורים, למי יותר נוטים לתת את הדירה. המחקרים האלה נעשים גם בישראל, ואכן הנתונים הם מעציבים ברמה הזו של דעות קדומות וסטריאוטיפים. למשל, אם אנחנו יהודים ולא ערבים, יש לנו סיכוי רב יותר להשכיר דירה באזור אוניברסיטת תל אביב, שיש בה סטודנטים כמובן גם יהודים וגם ערבים, אבל הדירות ברמת אביב ברובן מושכרות, נבחרות להיות מושכרות ליהודים.
בהקשר הזה של יחסים בין קבוצות, יש מושג שחשוב לי שנדבר עליו, והוא הפנמת הדיכוי.
כן.
וזה המצב שבו קבוצה מוחלשת בעצם מאמצת את הסטריאוטיפ עליה.
מוחלשת לאורך שנים, מאמצת לתוכה את הסטריאוטיפ השלילי כלפיה, ומתחילה להאמין בו. אם ניקח רגע נניח קבוצה של נשים בעולם, כן, ברוב העולם שהוא עדיין פטריארכלי ברובו, את מפנימה שאולי את באמת קצת פחות מוכשרת, אולי במתמטיקה ומדעים יש לך סיכוי נמוך יותר. למה? כלומר, מאיפה הדעות האלה מגיעות? מתוך סטריאוטיפים, מתוך ייצוגים במדיה, אם את רואה ייצוג של מדעניות, של חוקרות, או יותר דווקא של מדענים וחוקרים, מה מוכלל בתוך השיח, מה אומרים לך ההורים או היועצת של בית הספר, כשאת רוצה לרדת נניח מחמש יחידות לארבע יחידות מתמטיקה,
האם מישהו מתעקש? אותי להישאר, מתעקשים או שפחות?
יש מחקר על יועצות בית ספר, שמראה שהן מתעקשות פחות, במקרה של בנות בי' י"ב שרוצות לפרוש מחמש יחידות, כי הם קיבלו פעם אחת 70, נניח בבוחן, וכמה התעקשות יש כשבנים רוצים לפרוש.
יש דוגמאות רבות, גם ערבים שמשתמשים במושג עבודה ערבית, למשל, זה דוגמה להפנמה של דיכוי, יש הרבה מאוד דוגמאות למושג הזה.
קבוצות כהות אור שרוצות להבהיר את אורן בכל מיני תכשירים קוסמטיים, כי זה פחות יפה, האמונה שזה באמת פחות יפה.
כן. אני רוצה שנשאל את השאלה, איך נוצרות, את כבר התחלת להזכיר את זה, את כבר דיברת על זה, המסרים שאנחנו מקבלים ומקבלות מהחברה, ויש עוד כמה תיאוריות או סכמות כאלה של מחשבה לגבי איך נוצרים הסטריאוטיפים האלה, או איך נוצרות הקבוצות בחברה.
אז אם ניקח את הדוגמה של זהות מגדרית, מי אנחנו כגברים ונשים בעולם, אנחנו יכולות לדבר קודם כל על למידה חברתית, שכבר הזכרנו אותה בעקיפין. אנחנו לא חייבים להתנסות בעצמנו בחוויה, בשביל להבין אם היא תואמת את המגדר שלנו, כבת או כבן. מספיק שאני רואה דמות בסרט, סינדרלה, נניח של דיסני, ואני רואה את גורלה שלה, מה היא עשתה כדי לזכות בנסיך שלה, אם היא עשתה בכלל, זו שאלה, או שהספיק נניח המראה שלה, האם זה שהיא הייתה עדינה ובעלת הכף רגל הקטנה ביותר בממלכה, זה משהו שמקושר אחר כך לגורל מופלא של באושר ואושר עד עצם היום הזה, לנצח, נשמע מבטיח, אולי גם לי כדאי להתנהג באותה צורה, להשקיע בשמלה שלי.
כן. וכמובן שיש פה שוב את האלמנטים של ההזדהות שתיארת מקודם, שיש לנו הזדהות כן. מאוד מוקדמת אל קבוצת השייכות שלנו, לעומת הקבוצה שאנחנו לא משתייכות ומשתייכים אליה, ואז אני יכולה לראות שכתוב לי על המוצץ בגיל מאוחר יותר כמובן, כן? או האמא או האבא שקונים, מושלמת לעומת גאון של אמא.
נכון, אלה מוצצים בשנת 2017, בשנה שעברה, שרק הסתיימה, שנמצאים בסופר פאם, פשוט לגשת...
אם מישהו מעוניין.
אם מישהו מעוניין לקנות או מעוניינת. אני הבוס בכחול, ירוק, הצבעים הלגיטימיים בתרבות שלנו לבנים, כבר בגיל הזה, שנניח שלושה חודשים או חצי שנה, לעומת מושלמת ונסיכה בוורוד, כן. כלומר, מאוד ברור לאן הדברים משתייכים ומכוונים.
שירי, אבל נגיד שאני לא, אני לא מאמינה בסטריאוטיפים האלה, בסדר? הנה, גדלתי, הפנמתי בזכות הפלסטיסטיות גם מחשיבה ביקורתית.
אולי בזכות
שלי,
ההורים.
כן, בזכות ההורים ובזכות הפלסטיסטיות ביחד, סביבה ותורשה וגנטיקה. ועכשיו אני יוצאת לאוויר העולם, ובסדר, אני רואה את זה, ואני בוחרת לקנות צהוב גם לבן וגם לבת. למה זה בכל זאת כל כך מטריד? מה העניין? אני לא מתנהגת לפי הסטריאוטיפים, ואני מודעת להם, מה שכנראה אומר שעוזר לי להתנהג בניגוד אליהם. אז למה זה בכל זאת מטריד?
למה עדיין לסטריאוטיפ יש כוח?
כן,
אולי, זו,
כן.
זו השאלה. כמה שאנחנו אולי חלקנו מודעים ומודעות, ואומרים, אצלנו בבית זה לא היה ככה, והיו לנו מודלים נהדרים מצד ההורים, ועודדו אותנו להגשים כל אפשרות ושאיפה. אז מה שמסתבר שיש גם דברים שהם ברמת הקוגניציה, ברמת המוח שלנו. יש דבר שנקרא סכמה, סכמה מגדרית במקרה הזה, אם ניקח את זה כדוגמה. דמיינו קופסה בראש, שבה אנחנו אוספות ואוספים לאורך החיים, כל מה שאנחנו יודעים על נשים וגברים בחברה. נשיות זה, וכאן אתם משלימים כל מיני דברים שאספתם לאורך החיים, ברמת מראה והתנהגות, וגבריות בהתאם קופסה אחרת שנבנית בראש. עכשיו, זה משפיע ברמה לא מודעת הרבה פעמים על עיבוד מידע חדש, שלפתע אנחנו פוגשים בו לאורך חיי היום-יום. למשל, בואי אולי נחשוב על דוגמה. כאשר אומרים לנו שם של מישהו ומקצוע, אוקיי? ברגע שהמקצוע הזה אינו מתאים לסטריאוטיפ, אוקיי? אנחנו מאוד נתקשה לחבר משפט שלם על אותו אדם שעוסק במקצוע לא סטריאוטיפי. נניח, כן, ג'יימס הבייביסיטר. ג'יימס הוא בחור שעוסק בשמרטפות, אם נעבור לעברית. נניח שעכשיו צריך לחבר עליו סיפור קצר או משפט. ג'יימס הבייביסיטר הוא. קדימה גילה, אם את יכולה לספר לי מה עושה ג'יימס?
אדם מוכשר שיודע לזהות בכי רך ומתוק לפני שינה, לעומת בכי במצוקה.
כן, אז גיל שהיא מופלאה ללא ספק, חיברה כאן עכשיו משפט לתפארת, אבל המחקר שנעשה לילדים בגיל 8, אוקיי, שניסיון החיים שלהם הוא יותר מוגבל, הראה שמאוד קשה לילדים לחבר משפטים על מין צמדים כאלה של שם ומקצוע, שסותרים את הסטריאוטיפ שקיים בחברה שלהם, גם לגבי נשים, אבל במיוחד לגבי גברים שעוסקים במה שנקרא מקצועות נשיים, כן, במרכאות.
במרכאות, כמובן.
זה יש להם פשוט הרבה פחות דוגמאות כאלה מהניסיון חיים שהם כן צברו.
אז השליפה יותר איטית, זה עיכוב תגובה שכזה.
נכון, אבל גם דינה מדענית אטום, לצורך העניין, גם לא הייתה תגובה מאוד מהירה או משפט מובן מאליו שהם שלפו. כן. יותר מזה, גם במשימות זיכרון, איזה צמדים של מילים הם יזכרו יותר? דינה המזכירה או ג'יימס הבייביסיטר? פחות סביר כנראה שהם פגשו אחד כזה. אז פשוט נוטים פחות, הילדים פחות זוכרים צמדים שנוגדים את הסטריאוטיפ.
וזה משפיע גם עלינו עצמנו, גם אנשים שמשתייכים לאותו סטריאוטיפ, וזה נקרא איום הסטריאוטיפ, וחשוב לי שגם על זה נדבר. זה משפיע על ההתנהגות שלנו, עצם זה שאנחנו יודעות ויודעים בתת מודע, שיש את הקופסה הזאת של הנשיות, או הקופסה הזאת של הגבריות, או של כהי האור, או של ערבים, או לא משנה מה. יש קופסה כזאת, כן, כל סוג של הכללה. היא משפיעה עלינו, וזה נקרא איום הסטריאוטיפ, וזה, את יכולה לתת דוגמה גם בניסוי, עם הניסוי של מבחן מתמטיקה או...
איום הסטריאוטיפ באופן כללי זה החשש שלנו שנצדיק את הסטריאוטיפ שקיים על הקבוצה שלנו, אוקיי? אם אני נניח אישה, סטריאוטיפים על נשים, או אם אני אדם אפרו-אמריקאי, סטריאוטיפים בחברה האמריקאית לגבי היכולות שלי, או מה התכונות שייחסו לי לאורך השנים. אז נניח סטריאוטיפים שקיימים בתחום המתמטיקה עד היום, עדיין ההנחה היא שלבנים יותר קל, והם נוטים יותר להצליח במתמטיקה, במדעים, בפיזיקה.
כי זה אנליטי, לוגי, כן. דברים שאנחנו משייכים לקבוצות של, לקבוצת הגברים, ופחות משייכים לקבוצת הנשים.
נכון. עכשיו השאלה היא, אם אני עכשיו ניגשת למבחן במתמטיקה, ואולי אני אפילו תלמידה לא רעה, אבל בתחילתו של המבחן, עושים לי איזשהו תהליך של פריימינג. מה זה פריימינג?
התרמה בעברית.
מהמילה, כן, טרם. בטרם אני מתחילה, חושפים אותי לאיזושהי פעולה שמאוד מדגישה לי את זה שאני אישה. למשל, איך אפשר לעשות את זה באופן הכי פשוט? לבקש ממני לכתוב בראש המבחן מין גבר או אישה, שאני אסמן. עצם זה שסימנתי, שאני אישה ואני מתחילה את המבחן, לעומת מצב שהמבחן הוא אנונימי. אוקיי? אני לא רושמת לא שם, לא מין, ופשוט עושה את אותו מבחן במתמטיקה, אנחנו נראה פערים בתוצאות. קבוצת אנשים שנדרשה לכתוב את המין שלה בפתח המבחן במתמטיקה, הצליחה פחות בהשוואה לקבוצת אנשים שלא התבקשה לציין מה מינה. זה נכון גם לגבי אפרו-אמריקאים, מבחני אינטליגנציה, אוקיי? כאשר בראש הדף כתוב לציין race, האם אתה קוקייז'ן, לבן, או אפרו-אמריקאי, או לטיני, או היספני וכולי, זה מוריד את הביצועים של קבוצות שקיים כלפיהם סטריאוטיפ שהן פחות מוכשרות.
מעלה לנו את הסטריאוטיפ הזה, גם אם לא לגמרי במודע, וכבר זה משפיע על הביצועים
נכון,
שלי.
כלומר, זה כמו נבואה מאוד עצובה שמגשימה את עצמה.
כן.
וזה הסך, זה ממש מסיח אותנו מהמשימה, וכמה שחששנו להצדיק את הסטריאוטיפ, בפועל זה מה שמתקיים. ניסוי מעניין נוסף זה על ילדות נוטשש אסיאטיות. מה הסטריאוטיפ לגבי אסיאטים ואסיאטיות ומדעים? שהם דווקא נוטים להצטיין
כן,
בתחומים
בזה,
האלה.
נכון, זה מה שאומרים.
נכון, עכשיו אם את גם ילדה בת שש וגם ילדה אסיאטית בת 6. אז השאלה מה...
אז יש בעצם שני סטריאוטיפים שיכולים להשפיע עליי.
או שאני לא טובה.
נכון, מצד אחד אני אמורה להצטיין כי אני אסיאתית. מצד שני אני שייכת לקבוצה של אנשים שלא טובה בזה. לא טובה בזה במרכאות שוב.
נכון.
אם עושים לי פריימינג, התרמה על הסטריאוטיפ החיובי, זה משפר את הביצועים שלי, או לפחות שומר את הביצועים שלי כפי שהם?
ממש משפר. כלומר, אם את תצבעי, ילדה בת 6, נתנו לצבוע ציור בצבעים של ילדים אסיאתים אוכלים בצ'ופסטיקס. כלומר, להזכיר משהו בזהות שלך כאסיאתית, הקבוצה הזו הצליחה יותר באותו מבחן מתמטי, המבחן הוא זה, מאשר קבוצת הבנות בנות השש שצבעו ציור של ילדה עם בובה וקוקיות.
אז ההתרמה היא גם חיובית, אבל עדיין יש לזה כמובן הרבה מאוד מחירים חברתיים אותם, לאותם סטריאוטיפים ולאיום הסטריאוטיפ.
כן.
אני רוצה שנספיק לדבר על הדברים הטובים שאפשר לעשות כדי לשנות את ההבניה הזאת. זה נקרא הבניה, אגב, החברה בונה את הזהות שלנו על ידי הסטריאוטיפים. גם חשוב להגיד, סטריאוטיפים זה גם איזושהי דרך, כלי של המוח, להכיל הרבה מאוד מידע. יש לנו הרבה מאוד מידע.
הצפה של מידע.
כן, הצפה. אז אנחנו מקטלגים ושומרים דברים בתוך תבניות. יש לזה, זה כלי מאוד מאוד חשוב, אבל יש גם תופעות לוואי שכדאי להכיר ולטפל בהם, כמו איום הסטריאוטיפ שכרגע הזכרנו. אז אם אני רוצה לצאת בתחושה אופטימית, כי זה באמת מעורר הרבה קושי לשמוע את הדברים האלה, כי כמו שאת אומרת, זה מניח מראה מולנו, ואומר לנו אולי אנחנו קצת גזענים, או אולי אנחנו קצת מגבילים את האפשרויות שלה, של, של עצמנו וגם של האחר מסביבנו, מה אפשר לעשות כדי לשנות את הדברים האלה? בינתיים אני מראה לכם צעצועים מהעולמות האמיתיים לחלוטין ב-2018.
אלו ספרים לילדים, ראינו קודם ערכת רופא ורופא, צעצועים לילדים, 2018, ערכת הרופא הצעירה, לעומת ערכת הרופא הכירוג המתמחה. הוא יש לו כלים מסוימים, לה יש כלים אחרים, זה לא רק הבדל בצבע, זה גם ממש באיזה סוג של רופאה היא יכולה להיות, תראו איך שהיא נראית, איזה רופאה טיפת חלב, יחות למעשה, של טיפת חלב, חלילה לא מזלזלת במקצוע הנהדר הזה, אבל שימו לב שיש כאן בחירה להפריד בין ערכת הרופא והרופאה הצעירה. אם את רופאה חשוב שתשמרי על מראה צעיר.
כן.
אז הדברים האלה נוכחים בתרבות שלנו, ומה אפשר לעשות? אוקיי? Mm-hmm. השאלה הייתה, בהנחה שהסטריאוטיפים קיימים, מה אפשר לעשות עם זה? אז הדבר הראשון הוא לדבר על זה ולהעלות מודעות. גם מה שאנחנו עושים פה כרגע. להיות מודעים לכך שיש סטריאוטיפים ושהם משפיעים גם ברמה לא מודעת, כמו שאמרנו על הזיכרון, על השלמת משפטים, ואפילו אני בסוף מצדיקה את הסטריאוטיפ לגבי עצמי, אם מאוד מבליטים לי אותו.
כן.
אז המודעות לזה שזה קיים. נתחיל בזה, ולא איזושהי הכחשה שאנחנו כבר ב-2018, כל הקבוצות חיות בשוויון נהדר, ואין בכלל על מה לדבר, זה משהו מלפני 100 שנה אולי.
כן, זה דבר אחד, העלאת מודעות.
נכון.
הכלי השני החשוב מאוד מאוד.
זה הנושא של דמויות לחיקוי, מה שנקרא role modeling. האם אנחנו יכולות ויכולים לראות מולנו דמויות לחיקוי ששוברות את הסטריאוטיפים. זה יכול להיות במגדר, בזהות אתנית, מה שנקרא you can't be what you can't see. כלומר, את לא יכולה להיות מה שאת לא יכולה לראות.
כלומר, התהליך הזה של ההזדהות הוא קריטי. אם אני יכולה לזהות את עצמי או להזדהות עם איזשהו מודל לחיקוי, שהוא שחור, אם אני אדם colored people, מה שנקרא בפוליטיקלי קורקט, או אם אני אישה ואני רואה רופאה, או כל סוג אחר של מקצוע שהוא עדיין פחות נשי ויותר גברי. וגם להפך, זה עובד גם על גברים שיכולים להרגיש יותר באזור נוחות, אם הם רואים מודלים גבריים שהולכים למקצועות שפחות נחשבים היום גבריים.
כן, נניח רקדני בלט, או... אז הנושא הזה של רול מודלס הוא מאוד מאוד מרכזי. כדי להיות משהו, אנחנו קודם כל מגיל מאוד צעיר, צריכים וצריכות לראות מולנו דוגמאות לזה שזה אפשרי, אוקיי? ברמת איזשהו אופק מחשבה, האם זה בכלל תחום שיש לי מקום בו? שאני יכולה לתפוס בו איזשהו חלק, או יכול. אז דיברנו על מודעות, דיברנו על דמויות לחיקוי. אני מאוד אופטימית, דרך אגב, בעשייה שלי גם מול סטודנטיות וסטודנטים במרכז הבינתחומי, בני נוער לאורך השנים שאני עובדת איתם, חל שינוי. כן. לאורך השנים בהחלט מתרחש שינוי, חלק מהסטריאוטיפים מתפוגגים,
נכון.
והרבה מזה זה בגלל המודעות, גם ההורית, גם במערכת החינוך, ספרי לימוד השתנו, כבר לא רק הבחור עם המבחנה שמדבר בלשון זכר על בעיה מתמטית, זה נשמע כל כך פעות להכניס גם ציור של ילדה עם מבחנה. זה נשמע
כמשהו... ושוב, גם להפך, הסטריאוטיפים הנשיים אולי מתחילים להתפורר, אבל הסטריאוטיפים הגבריים...
פחות.
שלא להביע רגש, של לשמור על איפוק ואיזשהו קור רוח כזה, זה פחות אנחנו מפוגגים ומפוררים בחברה, אז גם זה חשוב לעשות.
לחלוטין.
דוקטור שירי רזניק, תודה רבה רבה רבה. אנחנו נסכם בצורה הקלאסית שבה אני מסכמת את פרקי המעבדה, ואנחנו נסכם את התהליך הזה שעשינו ביחד הערב. שני תאים, כך התחלנו, ביצית וזרעון, חוברים יחד ונוצרות שלוש שכבות ראשוניות, הפנקק האהוב עליי, של תאים. העליונה שבהן שכבת האקטודרם מתכערת עד שהיא נסגרת, והיא תתפתח להיות המוח, או מה שבסופו של דבר יכיל את כל מה שקראנו המוח של העובר. כל תא אקטודרם שהוא תא אב מתחלק לשני תאים זהים, וכל תא חדש כזה מתחלק לתא אקטודרם ונוירון, או לתא אקטודרם ותא גליה. התאים נעים למקומם וממנו מחפשים בן זוג, בן זוג תזכרו עם מרכאות, ליצירת סינפסה. תאים שלא הצליחו ליצור סינפסה ימותו, אחרת הם פשוט מבזבזים לנו משאבים. כך בסופו של דבר נוצרת הרשת המוחית המורכבת, שעכשיו יכולה להתחיל להתמודד עם העולם שבחוץ. באמצעות המוח הזה וגירויים מהסביבה, אנחנו נרכוש את השפה הראשונה שלנו. שפה מורכבת מהרבה היבטים. צלילים שהם עיצורים ותנועות של שפת היעד, מילים, משפטים והענקת משמעות לכל אלה. כלומר יכולת היסק והבנת היחסים בין טענות שונות. למרות האתגר הגדול ולמרות השוני בקלט שאליו ילדים וילדות חשופים, כולם בסופו של דבר מצליחים לרכוש שפה באופן מושלם. את התפקיד המרכזי משחקת המערכת הלשונית, המולדת, שמנחה את התהליך ומאפשרת להתביית, אמרנו להתמקד, על איזשהו דקדוק של שפה מסוימת, היא שפת היעד, ביעילות ובמהירות. לפי הגישה הזאת, הגישה החומסקיאנית, כולנו נולדנו ונולדים עדיין כדוברים פוטנציאליים של כל שפה שהיא, ובעצם מצמצמים בהדרגה את האפשרויות של התבנית הלשונית המולדת עד למערכת הכללים של שפת היעד. למדנו גם שרכישה דו-לשונית מתבצעת בדרך של בניית אוצר מילים ודקדוק נפרדים לכל אחת מהשפות מתחילת תהליך הרכישה. לפי תוצאות מחקרים עדכניים, נראה שרכישה דו-לשונית דווקא מפתחת ברוכש והרוכשת מודעות גבוהה לשימוש בשפה, מודעות שקשורה גם להבנה של מטה-שפה, שימוש במטה-שפה, וגם בכל מה שקשור להקשרים החברתיים. וההקשרים החברתיים שאליהם נולדנו הם רבים. יש להם הרבה משמעויות שאנחנו יוצקים ויוצקות אליהם לאורך השנים, והם כרוכים בשפה. בעברית זה גם קל משום שיש לנו זכר ונקבה. ההקשר החברתי הוא למשל הקבוצה שאנחנו משתייכים ומשתייכות אליה, או הקבוצה שאנחנו לא משתייכים ומשתייכות אליה. למדנו שסטריאוטיפ היא שיטה לארגון כמות גדולה של מידע, משום שהיא מקטלגת את המידע לפי כותרות ומאפיינים כלליים, אבל יש לה תופעת לוואי שחשוב להיות מודעות ומודעים אליה, והיא הסטריאוטיפים, אותם הכללות שמשפיעים עלינו, גם אם אנחנו לא מאמינים בהם, הם משפיעים עלינו. איום הסטריאוטיפ, דיברנו על זה, הפנמת הדיכוי, זה דוגמה של איך קבוצה מאמצת את הסטריאוטיפ, לא רק יחיד או יחידה. ובעצם הסטריאוטיפ הזה שקיים בעולם, גם אם אנחנו לא רוצות ורוצים להאמין בו, הוא יכול בסופו של דבר לבוא לביטוי בהתנהגות שלנו. זה בעצם נבואה שמגשימה את עצמה. חשוב לי בהקשר הזה להגיד שהסטריאוטיפים האלה קיימים גם בעולם הגיל. גם בעולם הגיל, אנחנו קוראים לזה גילנות, אנחנו עושים הרבה מאוד סטריאוטיפים שקשורים בזקנה או בהזדקנות, שהם שגועים, למשל שכחה. אם אנחנו נהיה בני 30 ונגיד ששכחנו את המפתחות, זה כנראה קשור לזה שפשוט מיהרנו ויש לנו המון המון משימות. ואם נהיה בני 70 ונגיד ששכחנו את המפתחות, אנחנו נסביר את זה בכל מיני הסברים שקשורים לגיל שלנו ושאין מה לעשות שזה ככה. אולי זה בהזדמנות לשיחה הבאה. באמצעות העלאת מודעות לנושא ובאמצעות ריבוי מודלים הטרוגנים לחיקוי שמהווים חלופה למצב הקיים, אפשר להתגבר על יחסי הכוח הנתונים בחברה ואפילו... אמן, לשנות אותם. תודה רבה שהגעתם, תודה רבה רבה.
המעבדה מול קהל בטוק האוס. תודה רבה.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.